תראו, הסגנון של הלימוד הוא שקט, זאת אומרת, זה לא, לא, לא מסתערים, לומדים לאט לאט את המקורות, מבינים את הכל, אנחנו לא בהיסטריה עכשיו. בסדר, זה סגנון קצת שונה מה שהיה עד עכשיו, לא הכל במהירות של בערך 20 אלף כמש, הכל בצורה סבירה, לא יותר מדי איתי, אבל אנחנו נקרא את המקורות, יש פה הרבה מקורות, נקרא. השיעור הזה אני מעריך ייקח 4 או 5, את הנושא הזה ייקח 3 או 4 פעמים, תלוי איך זה נלך, בסדר? אז נושא השיעור זה, מה זה קבלה? זה מתחלק לכמה חלקים, נראים קודם את החלקים ואחרי זה אנחנו נתחיל ללמוד אותם לאט לאט. דבר ראשון, אנחנו נסביר את השיטות בנושא חיוב לימוד קבלה. זאת אומרת, מה הדין בזה? מי יכול ללמוד? מתי יכול ללמוד? באיזה גיל יכול ללמוד? כל הנושא של נעשה, האם אפשר, מותר, מתי ללמוד קבלה. הנושא השני שנלמד זה מה זה קבלה בכלל. מה ההגדרה של המושג קבלה? נבין את זה בצורה ארוכה. גם כרגיל בחיים, בשכל וכו'. הבעיה שלי, הנושא השלישי שאנחנו נלמד זה איך לומדים קבלה. איך בפועל עושים את זה, מה לומדים. החלק הרביעי יהיה איך נראה מקובל, כרגיל. כן? כמו שלמדנו אמונה, אז אמרנו איך נראה חשי מאמין. אז אחרי שנבין מה זה קבלה, צריך להבין איך נראה בן אדם מקובל. זאת אומרת, איך נראה מקובל אמיתי, מה שנקרא. אחרי זה, החלק האחרון, שזה בעזרת השם יהיה אחרי כל הנושאים, וזה ניקח דוגמה למשהו שבאמת נלמד משהו. כן, מהרב כמובן, כן, הרב זה קבלה, אורות הקודש, משהו מאורות הקודש, שזה באמת לימוד רוחני, שהוא דוגמה באמת איך מבינים את הדברים בצורה אמיתית ולא בצורה שהיא שטחית, בסדר?
זה השלב האחרון?
זה השלב האחרון, בסדר? יופי. אז עכשיו אנחנו מתחילים בשאלה בנושא חיוב לימוד קבלה, האם חייבים, יכולים, צריכים, מותר, אסור, באיזה גיל, זה הנושא הראשון. אז אנחנו מתחילים ויורדים שיש בעיקרון שלוש שיטות שאנחנו נלמד אותן. השיטה, הנושא הראשון זה חיוב לימוד קבלה. יש בזה שלוש שיטות. אפשר להגיד שגם לא סותרות אחת השנייה, אלא אני חושב שהן מדברות על מצבים שונים, על דורות שונים, אולי על אנשים שונים. אבל בכל מקרה יש את השיטה המקובלת, שאנחנו נקרא אותה בשם השלה. שלה זה שני לוחות הברית, זה ספר ידוע. כן, שמפני 200 שנה, משהו כזה, ספר מאוד ידוע. זאת אומרת, לא, זה לא משהו שרק שני אנשים מכירים אותו. ספר מאוד ידוע שקרא שלה. מדבר על הרבה נושאים, בין השאר גם כל החגים, מועדים, תפילות וכל דברים כאלה. אז שם אנחנו נראה, במקרה שם היה כתוב בצורה מסודרת את כל הנושא של חיוב לימוד קבלה, יקרא לזה בשיטה הקלאסית, שאומרת שמתחיל ללמוד קבלה מגיל 40, מי שמילא קריסו בשר ויין, מה שנקרא שיטה מקובלת. אחרי זה אנחנו נלמד מה אומר על זה הרב, ואני חושב שבאחד השיעורים פה, יש כאן זה שנה א' ושנה ב', אז מישהו שאל אותי למה לומדים, ואז הרדנו את פסקה מאורות התורה שאנחנו נלמד אותה היום, שאומר הרב שבדורות האלה אפשר ללמוד קבלה, כל מי שיש לו נטייה לזה יכול ללמוד. אחרי זה כמובן נלמד שיטה יותר פראית מפי רב אייזק מקמרנה. רב אייזק מקמרנה זה חסיד, חסיד אחד החסידות, ששם הוא אומר שצריך ללמוד זוהר בגיל 9. זאת אומרת, אם לא מתחיל, צריך להתחיל ללמוד זוהר בגיל 9 וזהו, יש לו בבלו במוח ואז הכל יהיה בסדר, גם את זה אנחנו נלמד. אז זו שיטה שלישית, קצת, בוא נגיד, לא אפשר להגיד קיצונית, אבל בוא נגיד בדיוק ההפוכה לשיטה הראשונה. רב אייזק מקמרנה. אבל זה מקובל אצל הרבה חסידים, אני ראיתי כבר הרבה מקומות. חסידות קמרנה. אבל זה במקרה, לא במקרה, במקרה מצאתי את המקור הזה בצורה מאוד, נקרא לזה, מאוד ברורה וקיצונית, ונגיד חריפה. אבל אני חושב שהשיטה הזאת היא שיטה ידועה, אני גם ראיתי הרבה מקומות שאנשים שחוזרים בתשובה, דבר שאני חושב תלמד זוהר. תלמד זוהר, הכל יסתבר לך הראש, יהיה בסדר. מה שיש אנשים שזה אפילו עובד עליהם, זאת אומרת, הם מדקלמים זוהר כל כך הרבה שלנו, מוכנים לעשות הכל, רק שתנו להם להפסיק. מוכנים להניח תפילין, זה הכל, שמור שבת, נידע, קשקות, רק עזוב אותי כבר. הייתה מצוינת. אז בואו נתחיל בשלה. אנחנו מתחילים במה שיש לצלכם, פסקה 2. רואים פסקה 2? מה שנמצא לצלכם בשלה שם.
בואו ככה,
אם אתה כבר בנקו שומע את השיעור, פחות שיהיה חדש וקרות. לא אמרתי כלום. טוב, לאחר שמילא קריסו, רואים 2, שלה מסכת שבועות. לאחר שמילא קריסו במקרא ומשנה, רואים למטה אצלכם? לאחר שמילא קריסו מקרא ומשנה ותלמוד יסוד בימי אווירה בקדושה ותארה בחוכמת הקבלה. רואים? בזוהר ובתיקון מפרשי דבריהם ביותר. למעשה הספר הזה, השלה, הוא צוואה של המחבר לבנים שלו, כן? שהוא מלמד אותם את כל המוסר ואת כל התורה כולה. אז במסגרת זה הוא מסביר להם גם מה סדר הלימוד. האמת שפשט הגמרא היא לפי השיטה המקובלת, מה שנקרא, כי הרי יש את הדין הזה, יש את האגדה שאומרים שאדם שבא לעולם הבא, אז עושים לו תחקיר, לראות איפה הוא עומד. אז אומרים ברכן, נסעת באמונה, אחרי זה למדת מקרא, למדת משנה, למדת גמרא, למדת הלכות, למדת זה, בסוף כתוב פלפלת בחוכמה, ובסוף בסוף אומרים צפית במרכבה, זאת אומרת למדת קבלה. אז הסדר ההגיוני לפי זה הוא, כמו שאמרנו קודם, מסע ומתן באמונה, זאת אומרת דרך ארץ קדמה לתורה, אחרי שדרך ארץ אז יש מקרא, משנה, גמרא, הלכות, פלפול, חגיפות, ואחרי זה הגיע הזמן לצפות במרכבה. אז ממילא זה בערך בגיל 40, בוא נקרא. בחומת הקבלה זרוק יודו, פרשי הדרבה, בית הספרי הכל שואלים ממנו, מי בער הזוהר, כבר נחברו על זה פוסקים הרבה בלימוד חוכמת הקבלה. והכלל העולה שמחויב האדם לדעת שמו יתברך, ומי שלא ראה זו החוכמה לא ראה מאורות מימיו, והכסיל בחושך הולך. וכבר הוזכרו עניינים אלה בארוכה למעלה בפרק 10 מאמרות. זאת אומרת, חלק מהחיוב שמותר עליך בתור אדם יהודי שמחויב ללמוד תורה, אז חלק מהחיוב הזה זה ללמוד ניסטר, אחרת לא עשית את התפקיד שלך בעולם. זאת אומרת, במסגרת החיוב שלך ללמוד תורה, אתה חייב ללמוד קבלה. כן? זה השיטה המקובלת, זאת אומרת, זה לא איזו שיטה חזק על הקיצונית, זה ודאי חיוב גמור על כל יהודי ללמוד את חוכמת הקבלה, בזמן הנכון כמובן. וכבר הזכרו לנו בארוכה למעלה בפרק יסר מאמרות, בנהר פירו פסוק דעת השם אלוהי אביך, את אלוהי אביך, מצאתי כתוב כמו שיש בסוחרים, מי שאינו מרוויח רק 4 או 5 לבנים ליום, אצלנו קוראים לזה ירוקים, אבל לא משנה, להיותו תופר בגדים גסים, ומי שמרוויח 20 או 30 ירוקים ליום, להיות תופר בגדים. וכן עוקב מרגליות, רגיר דינר זהב ביום, עוקב פילוסוכית, הכל, והכל, הוא מנהיג, והכל אופנים כל כך בשכר המצוות, יותר יסתכר ביום אחד, מי שיודע סודם, מה שיסתכר בשבוע אחד, הבלתי יודע סודם. אז הוא מסביר פה שהחיוב של לימוד הקבלה הוא משני פנים. אחד, החיוב של עצם לימוד התורה, זאת אומרת זה חלק מהתורה, ומי שלא למד את החלק הזה בתורה, אז הוא לא יד, מה שקרה, לא נגע עליו אור מימיו. והסיבה השנייה, הסברה השנייה ללמוד קבלה, היא מצד איכות המצוות. זאת אומרת, מי שעושה את המצוות רק בצורה ש... עוד פעם, זה לא בדיוק מצוות אנשים מלומדה, אבל עושה את זה נגיד לפי הכוונות הפשוטות, נגיד ציצית, אז למען תזכרו את מצוותיי, אני יודע מה, מצא, למען תזכור שאבותינו היו בארץ מצרים, אז בסדר, אז הוא מרוויח 4 ירוקים ביום. אבל מי שעושה את זה ויודע את כל הסודות, אז הוא מרוויח ממשל דינר זהב. זאת אומרת, היכולת לקיים את המצוות בצורה יותר מעולה, היא תלויה בהבנת הסודות שלהם, מה שעוד פעם זה לא חידוש כזה גדול, דבר פשוט וידוע וברור. הוא נותן דוגמה, אחד לא כיוון לסודות הברכה כי לא ידע, ואחד כן כיוון, אם יש שני מצווה אחת עשו, יש יתרון לשכר לוים בשכר דן, כי יתרון האור מן החושך. ועל זה הדרך שאר המצוות. זאת אומרת, אחד בירך בשבת, עשה קידוש. סתם עושה קידוש. ואחד התכוון לכל הסודות שיש בה, כל הכוונות הפנימיות שיש במצוות קידוש בשבת, אז אלה אין ארוך לאיכות תחסיית המצווה של מי שמבין את הסודות למי שלא מבין את הסודות. זה פשוט יודד חן וכו' וכו' וכו'. אז עוד כאן השיטה הראשונה, שהיא השיטה המקובלת שבגיל 40, או לא כתוב כאן בגיל 40, הכוונה אחרי שמילא קריסו מקרא ומשנה תלמוד, התעסק בימה ורבה בקדושה ותורה ללימוד הקבלה. בסדר, זה השיטה המקובלת והידוע. אוקיי? מה?
איך זה גדול בשביל 40?
לא כתוב כאן, אבל זה כתוב. זה כתוב בין 40 לבינה, מי זה לומדים את זה? כתוב בפויסקים, אני לא זוכר איפה. עכשיו, הנה אני תראה את זה עכשיו ברב. אוקיי, אז זה היה השיטה הראשונה, השיטה של השלוח, עכשיו בוא נקרא, הוא רוצה...
צריך או יכול להתחיל?
צריך. חייב, זה חיוב שמוטל עליך. עכשיו, אם אתה לא ברחי, תגיד, לפי השיטה הקלאסית, תגיד, אני לא ברחי, אפילו מקרא אני לא יודע, אז אין לך מה להתחיל ללמוד ניסטר, עד שאתה לא יודע אפילו גמרא. אז השיטה המקובלת, הפשוטה, נגיד, השיטה, נגיד, שהייתה נוהגת כל השנים בעם ישראל, הייתה, שמי שמגיע לשלב שהוא ראוי לזה, אז הוא צריך מלא, לא, אבל בעיקרון, למה שלא תגיע? כמו שאתה מוכל ללמוד גמרא, אתה מוכל ללמוד כוונה, יש לו סיבה שלך. בסדר, עד כאן דברי השלח. עכשיו בוא נעבור לאורות התורה, יש את השל הרב, שזה יותר מתאים לדור שלנו, ונראה בהמשך, למה זה ככה. בעי כלל, זה קראתי לך פה, נדמה לי שנה ב' זה היה, מי זה? שנה ב'?
לא, זה היה לנו.
לכם? באי כללה שלא יטייל בפרדס, רואים אורות התורה עמוד כ"ח פסקה י"ב בצד ימין למעלה. באי כללה שלא יטייל בפרדס, אלא מי שמקרסו בבשר ויין, כן? אז זה מה שהסברנו, השיטה המקובלת, שקודם אדם יהיה בקי בכל התורה כולה, ברמה גבוהה, ואז הוא יתחיל לטייל בפרדס. יש לפרש, דהיינו במי שבא לעשות, רק לפי חובת התורה מצד הדין, שזה בדיוק הדברי השלה, כיוון שיש עליך חיוב ללמוד את כל מקצועות התורה, אז עכשיו הגיע שלב שאתה עכשיו חושב שהגיע הזמן שתלמד גם עוד מקצוע בתורה מצד החיוב, כמו שאמרנו קודם, אז באמת יש פה הדרגה הגיונית. קודם תלמד מקרא, משנה, גמרא וכו', ואחרי זה הגיע הזמן שתלמד גם קבלה, אבל אין שלא שייך שבגיל, שאני לפני שאתה יודע משנה, אז תתחיל ללמוד עכשיו גניסטר, זה לא שייך. זאת אומרת, אם אתה רוצה ללכת לפי חובת הדין, אז תלך בצורה מסודרת, בסדר? יפה, הלאה. אבל מי שמרגיש בליבו חשק ותשוקה ללמוד הדברים הפנימיים, להשכיל במיטתו יתברך, הרי הוא בכלל לעולם ילמד אדם תורה במקום שליבו חפץ, כיוון שמעשתה מוודאי שלו זה קשר או מיוחד. ומזה עצמו מוכח שזהו רצונו של הקדוש ברוך הוא שהוא עסוק בידיעת שמו יתברך. זולת זה כל העניינים האלה הנוגעים לידיעת שמו יתברך כפי הצורך של קביעת העירה, כפי מה שאדם מרגיש בו, מהי קביעת העירה. עוד פעם, בוא נלך לדבר על זה לאט. הוא אומר, יש שני סוגי אנשים. יש אנשים שאין להם נטייה פנימית מיוחדת ללמוד ניסטר. אלא הם יהודים טובים וצדיקים שרוצים ללמוד תורה לפי מה שהם מחויבים לצדדים. אלה צריכים בצורה הדרגתית. אבל מי שיש לו נטייה פנימית והוא מרגיש שהוא לא מסוגל עכשיו למלא את נפשו, הוא מרגיש צמאון פנימי ללמוד דברים נסתרים, אז ממילא הוא עובר עכשיו למערכת חוקים אחרת. יש את המערכת חוקים המקובלת, מערכת חוקים אחרת. המערכת חוקים אחרת עובדת על העיקרון שאומר לעולם ילמד אדם תורה במקום שליבו חפץ. אז כיוון שזה מה שליבו חפץ, אז ממילא אצלו זה עיקר התורה, זה מה שאומר הרב. והרב מסביר שתי סברות למה יש עניין למי שיש לו נטייה פנימית ללמוד נסתרות, שילמד נסתרות אפילו לפני שהוא עבר את כל הדרגות. אחד, כי אצלו זה לא נקרא נסתרות, זה נקרא עיקר התורה. מבינים? כי זה מה שליבו חפץ, ומאלה זה מרכז הלימוד שלו. כי מרכז הלימוד של האדם, יש באמת איזשהו סטנדרט, שהוא הוא, נגיד דרך הסלולה הפשוטה, אבל יש לכל אחד את הנקודה הפנימית של האדם שיש לו יותר נטייה להלכות, אז הוא צריך ללמוד עכשיו בעיקר הלכות. אדם שיש לו בעיקר נטייה להתפלפל בגמרא, שילמד בייחוד גמרא. אדם שיש לו נטייה בייחוד לניסטר, שילמד ניסטר. אז זה אצלו עיקר, זה אצלו הבשר והיין, מבינים? אז אם אלה, מי שיש לו נטייה פנימית, אז הוא לא נמצא בכפר בכלל הראשון. זה סברה ראשונה. סברה שנייה שהוא אומר, אז זה מה שהוא אומר, הוא בכלל לא למד ללמד אדם תורה, מקום שלי בו חפץ, כיוון שמעשתם יש לו זה כישרון מיוחד.
על פי זה יכול ללמוד יותר מוקדם?
כן, אז הוא לא צריך ללכת לפי הדרגה הזאת, כי אצלו זה הבשר והיין בכלל.
יש גבול לזה או שאני...
לא, אין גבול לזה.
אני בגיל 13...
בגיל 9, כמו שהרב אמרנו, כמרנו. אין בעיה, קטן עליך. הלאה.
מה
הסיבה השנייה? זולת זה, כל העניינים האלה נוגעים לידת שמו, קביעתו שקביעת העירה, כפי שאדם מרגיש, ומהי קביעת העירה. כיוון שכבר חננו השם יתברך דעה והשכל, ושהוא מבין היטב שקובעים בו את העירה, מלאנו תחסר לו, אצלו ודאי עם עצמם, בשר והלחם המה. ואין זה בכלל, טיול בפרדס. רק משהו למעלה מדי צורך קביעת העירה. הסיבה השנייה זה, שיש אנשים שהדרך היחידה אצלהם להגיע ליראת השם אמיתית, זה על ידי לימוד הפנימיות של התורה. כן? וזה אני חושב הרב מתכוון, הוא לא אומר את זה בצורה מאוד 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 מפורשת, הוא אומר את זה כמעט, בצורה כמעט מפורשת. הרב מתכוון שבדורות שלנו המציאות היא שונה, זה בדיוק מה שיגיד גם רבי אייזק קמרנה, זה בדיוק מה שנראה אחרי זה אצל החסידים. זה לא מין הוראה גורפת כללית לכלל ישראל ממשה רבינו עד ימות המשיח. אנחנו לא יודעים איך זה היה ואיך זה יהיה, אבל בדורות שלנו יש מציאות אחרת. בדורות שלנו, כמו שהרב אמר, אנחנו נראה את זה גם בהמשך, שבדורות האלה אי אפשר להסביר יראה אפילו לאנשים פשוטים, בלי שהם יבינו את הפנימיות של התורה. אתה לא מסוגל יותר לדבר, אתה לא מסוגל יותר להסביר יראה בשיטות הקלאסיות, כן? של או שזה הפחדה, או שזה אמונה תמימה, במובן הפשוט של המילה. זה לא עובד פשוט. הדרך היחידה להחדיר היום, להגיע לאנשים שיהיו במצב שיש להם יראת השם, זה על ידי זה שיבינו את התוכן הפנימי של התורה. תראו, זה מה שאתם עושים כל הזמן בישיבה. זאת אומרת, אנחנו, אצלנו זה כבר כל כך סטנדרטי, שאנחנו בכלל לא שמים לב שזה המצב. כן, כי כל מה שאנחנו לומדים, לא מכוון איתי דווקא, כל הכתבי הרב שאנחנו לומדים, והמהר"ל וכוזרי, כל הדברים האלה, זה פעם רק יחידי סגולה היו לומדים. אנשים רגילים היו לומדים גמרא, היו לומדים סיפורים, אגדות, כמו שאתם קוראים בכל, אני יודע מה, מנורת המאורה, אני יודע מה, כל הספרי מוסר הקלאסיים, כן? אז היו קוראים אגדות חז"ל, מדי פעם מישהו היה מפחיד אותם שדיר בלק בגיהנום שם. ובסדר, הכל היה בסדר. מדי פעם, אם לומדים מה שנקרא, אני יודע מה, קצת מחשובי מה שנקרא, כן? ולא היה, זה לא היה חלק מהמרכז של לימוד התורה בציבור. היום, אני חושב שאין ציבור רציני שהלימוד הפנים, לימוד, קרא לזה, הצד הרוחני הפנימי שבתורה, הוא לא חלק מהלימוד הסטנדרטי שלו. למה? כי הדורות האלה אי אפשר אחרת להחדיר אמונה. זאת אומרת, אני חושב שאם הציבור הזה, במשך כל השנה שהוא נמצא פה, לא היה לומד דברים שהם קשורים, בסוף זה, בדורות הקודמים זה נקרא קבלה גמורה, כל הדברים האלה. אף אחד לא מסתכל עלינו. זאת אומרת, כל עירת השם שאני חושב שאולי אנשים רכשו פה במשך השנה שהם פה, זה בזכות שהם התחילו להבין את העקרונות הרוחניים שעומדים מאחורי כל הדברים. אחרת אף אחד לא מסתכל עלינו שלוש פעמים. וזה בדיוק הרי מה שקורה לכל האנשים שלא לומדים, לא בדיוק, אני לא רוצה להגיד פנימיות הזרוע, למרות שזה כן. אנשים שלא לומדים אמונה, מה שנקרא, אז הרבה פחות יראי שמיים מאשר אנשים שלמדו אמונה באופן, מה שקרה מכלל ההתבר. יכול להיות שיש פה גם כמה שאין להם הרבה עירת שמיים, ויכול להיות שיש בה כל מיני מסכנים שלומדו מילה ויש להם הרבה עירת שמיים. אוקיי, פשוט. אנשים שיש למדו אמונה, יש להם עירת שמיים, יש למדו, אין להם עירת שמיים, נכון? אז עכשיו, למה? כי זה דור אחר. אז בדור הזה זה מה שמכוון הרב. בדור הזה, כיוון שיראת השם של הדור שלנו, ובייחוד של אנשים שיש להם בייחוד נטייה לזה, היא תלויה רק בלימוד הפנימי. אחרת לא יהיה להם עירת שמיים. אם אלה אצלם, זה עיקר לימוד התורה. כי עיקר לימוד התורה זה קודם עירת השם. אז אם הדרך היחידה שלך להגיע לעירת השם זה לימוד ניסטר, אז ודאי שזה אצלך עיקר לימוד התורה. זה כבר לא קשור להגיע לגיל 40. מתחיל לראות השם, לראה את השם רק בגיל 40, זה לא שייך. אז זה הסברה השנייה. אז אמרנו, יש פה שתי סברות. אחת, שמי שיש לו נטייה פנימית, אצלו זה ממילא עיקר לימוד התורה, וקל וחומר אצל אותו אחד, או אצל אותו ציבור שאצלהם, עירת השם שלהם תלויה בלימוד של הפנימיות. אז ממילא אצלהם זה הופך להיות מרכז הלימוד. בסדר? עד כאן, בוא נמשיך. ואין זה בכלל טיול בפרדס, רק משהו למעלה מכדי צורך קביעת העירה. על כן מי שמרגיש שצריך לא נטייתו באמת לדעת את השם, יהיה חזק מאוד בדרכו, וידע כי ישכיל ויצליח. זאת אומרת, אל תפחד מכל מה שמפפמים לך במוח, שמה פתאום, ואתה לא ראוי לזה, ואתה רק בן 13, כמו שאמרת, ואתה עוד לא למדת את כל הגמרא, וזה ממש חוצפה, וזה לא בסדר, ואתה תשתגע מזה, כל מיני שטויות שאנשים, לא שטויות, כל מיני הפחדות שאומרים, זה לא נכון, אתה יהיה חזק, אתה מרגיש את זה, תעשה. ויראה לקבוע זמני ראשון לדעת פשטי התורה ולכתיה בעיון רמוי. כמובן, זה לא כוונה שהאדם לא ילמד את עיקר התורה הרגילה, כן? מה שקרה הלכה, גמרא וכו'. אבל עיקר לימודו יהיה ביום שמחת הלב קבעת, ומה שנושא חושב, דווקא בידעת שמו יתברך, וידע שלא ככה יהיה. ואם יראה שרוב הלומדים אין הנגתם כך, כן? אז עוד פעם, אתה תראה שכל הישיבס, אנשים לא עושים את זה. זה לא בין שחק. כי ידע שבאמת להם רואי שלא ירשו לקודש, שירחו כפי הדרגה. ואין שייך בדי התרומות והתפארות. אז תגיד, מה, אני מחזיק מעצמי, אני מתפאר, אני מתרומם, אני, יש פה צד אולי של גאווה? שמה, אני עכשיו לומד פנימיות התורה, וכל החכמים שם בכולל שלומדים 10 שנים, הם עוד לא פתחו אפילו את המערל, רק בירת הקודש? אז הוא אומר, זה לא שייך התרומות והתפארות, הבחינות המחולקות בעצילות הנפש. זאת אומרת, יש נפשות כאלה, זה לא, זה משהו להתפארות, ביחוד שאתה לא הולך הרי ומנפנף בכל הספרים שאתה לומד. טוב, עד כאן הוא ממשיך לזה. אז זה למעשה, אני חושב, אפשר להגיד מרכז השיטה. זאת אומרת, מה שמתאים לדור שלנו, זה מדי מה שהרב אומר, שיש אנשים שבאמת שייכים להמשיך בדרך הרגילה, שאצלהם, מי שיש לו נטייה לזה, שילמד תורה לפי הסדר, אם יש לו נטייה, אין לו שום בעיה. עכשיו בוא נקרא קצת, אז כמר נמשיך לסמוח.
יכול למחור זה?
קוראים לו רב אייזק מקמרנה, והספר נקרא נוצר חסד. שם לקחתי את זה, זה ספר על מסכת אבות, אם אני לא טועה. אני לא זוכר, אומר לי שזה על מסכת אבות. כן.
רב אייזק מה?
קמרנה. זה הספר נקרא נוצר חסד, זה על מסכת אבות, אם אני כמעט בטוח. כן, נוצר חסד. פרק ד' משנה ח', הנה מצאתי. רשמתי לפעילו את המקור, עמוד 100. נוצר חסד, פרק ד' משנה ח'. בסדר? זה מקום הנכון. שעשיתי פה, שיש צלמו לי, לא נכון, לא צלמו לי את הסוף. חמי ציון האלה, רק שנייה. רק שנייה, לא, זה לא צלמו לי, אני מקווה שצלמו, הנה.
שמונה.
זה שמונה. לא, זה לא שמונה גם. זה גם כן, אבל זה לא, רק שנייה. שנייה. והיום צילמו לי את זה, אני לא אשפק לראות מה צילמו לי. אני חושב שצילמו לי את הדבר הלא נכון. זה באמת לא יצר חסד, שנייה. איפה זה, הילד בן 9, לא צילמו לי את ההמשך, בוא נסתכל. כן, כן, זה בסדר, סליחה, טעיתי. זה בסדר, זה המקום הנכון, הכל בסדר, סתם השמצתי את החתיקות שבמשרד. טוב, הלאה, בוא נמשיך. ובפרט שספר הזוהר, הוא מסביר פה למה לקרוא זוהר, זה הנקודה הבסיסית. ויאמר, איך הקרב לאש לעבד שלעבד, רואים? שלא יספו חלילה כאלישה. אלישה זה אלישה בנבויה, זה אלישה אחר. שכתבו, ארבעה נכנסו לפרדס, נכון? אחד ציץ ונפגע, אחד ציץ ומת, אחד ציץ וקצץ בנטיות, ואחד אחד שלום ויצא בשלום. זה רבי עקיבא נכנס שלום ויצא בשלום, נכון? יש בן זומה, בן עזאי, ורבי אלישה בנבויה, הוא נכנס וקצץ בנטיות. אז הוא אומר, מה? סליחה? זה איפה שכתוב שלוש. אז בן אדם מפחד, מה, אני צריך את הצרות האלה להיות כמו אלישע בן אבויה, שחס וחלילה אני אתחיל לקצץ בנטיות? וזה אמר רבינו הקדוש, מה? קצץ בנטיות זה להתפקר. אלישע בן אבויה היה רוכב לסוס שלו בטבריה בשבת וצוחק על היהודים. הוא היה רבו של רבי מאיר, והוא התפקר. מרוב זה שלמד ניסטר הוא התפקר. והסיבה, אני יכול להסביר אותה אולי בהמשך, אם נגיע לזה אני אסביר אותה. בסדר? בכל מקרה, אז הוא נקרא הציץ וקיצץ בנטיות. קיצץ בעצי התורה. מרוב זה שהוא למד ניסטר הוא קיצץ בנטיות. יש מי שהציץ ונפגע, יש הציץ ומת. נפגע זה השתגע. אחד השתגע, אחד מת, אחד התפקר ואחד נכנס שלום יצא בשלום, וזה רבי עקיבא, וגם הוא כתוב שאם השם לא ירחם עליו, גם הוא לא יצא בשלום. הכל היה לו זכויות אצל השם, מה שנקרא, עשו לו מה שנקרא לפנים שורת הדין, אז נכנס שלום יצא בשלום. אז העסק הזה מסוכן, אז הוא אומר, מה אני צריך את הצרות האלה כמו רבי אלישע בן אבויה, אחת וחלילה. אולי זה אמר רבינו הקדוש, רבינו הקדוש זה הבעל שם טוב, רבינו הקדוש לחסידים זה הבעל שם טוב. שאל תירא ולא תטעו אחרי לבבכם. כן?
שלוש
למעלה. כי הקדוש הוא מלא רחמים. כי גם זה מצד מינות של אישה שלא רצה לשוב בתשובה. אם הוא היה רוצה לשוב בתשובה, היה חוזר. יש שם סיפור שלה שרבי מאיר נסה להחזיר אותו בתשובה, והוא לא בדיוק לא רצה, אמר אינו סיכוי. ובפרט שספר הזוהר מלא מוסר וכל עוד ועוד של ספר הזוהר, כתבי מרן של הרב חיים ויטל דווקא וספרי שערי הוראה, הם שתיקונים גדולים לנשמה תקן כל הגלגולים. כל זה ספרי ניסטר, הרב חיים ויטל זה ספר נקרא עץ החיים, זה מי שכתב את תורת הארי. ספר שערי הוראה, ספר קבלה קדום, יחסית קדום, שהוא מדבר על שמות השם, זאת אומרת על כל המקומות שמופיע שמות השם בתורה. והם תיקונים גדולים שמעת כמה גדולים, וכן כל מעשה ברכבה, בפרט שתהיה דבוק לצדיק אמת, אל תירא ואל תחל. זאת אומרת, אם יש לך גם צדיק על השיטה של החסידים, או בשיטה אמיתית, אני לא אומר שיטה של החסידים כי אני חולק עליה, שאדם צריך להיות מקושר לאיזשהו צדיק, ואיזשהו מקושר לאיזשהו צדיק, אז הוא הופך להיות חלק מהעולם הרוחני שלו, ממילא כבר הוא מוגן, כי בעצם שהתורה שלו היא כבר מחוברת לתורה של הצדיק, אז ממילא אין לו בכלל מה לפחד. אז זה מה שהוא אומר, שמי שמחובר לצדיק אמת, אל תירא ואל תחל. ועוד יזהר בנפשך, לא משנה, אני קופץ טיפה קדימה. אל תסתכל בקנקן של השכינה, אלא במה שיש בו. אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. כן, אז מה זה קנקן? קנקן זה 150. למה 150? אני צריך להיזכר, יש איזה, עוד איזה חסידים שמסבירים את זה. מה, 150? למה? אז זה תלמיד של רבי מאיר שהיה מתאר את השרץ בקן טעמים. זוכרים? נכון? אז זה קנקן. אל תסתכל בקנקן, זה אל תסתכל במי שיודע לתאר את השרץ בקן טעמים. כן? זה כאן כאן, זה כאן טעמים לפה וכאן טעמים לפה. אז אל תסתכל בכאן כאן, אלא במה שיש בו. סוף חיית הכל, ברוך הוא ברוך שמו הדעת, והשם אלוהים אמת היה אלוהים חיים וזה וזה וזה, נקפץ סיפה קדימה. ולו מי שומע לי בדור הרע, זה הנה גם הנקודה שלנו, שהאמינות גובר, אילו יודעים, תינוק בן 9 שנים, ספר הזוהר והתיקונים. תיקונים זה תיקוני זוהר. זה עוד חלקים של ספר הזוהר. להגות בהוויה הראת חטאו קודם לחוכמתו והתקיים. ובאמת בעבוד רבינו נתן, לא פשוט, אתה לומד להקות את כבודו של אישה שטעות גמור, כי למה מתה לב בני ישראל ללמוד רזיל דורטיה שזקן לרחמים? כי אף באמת מי שנודע ביושב יכול לצלחו וכו' וכו' וכו'. קיצור. אז מה שהוא אומר עניינית זה, אם בדור הזה היו שומעים לי, היו לומדים בגיל 9 זוהר, אחרי זה לומדים גמרא, כולם עניינים צדיקים. מה שיש בזה קצת אמת, כמו שאנחנו נראה בהמשך, יש בזה קצת אמת, כי יש סגולה בלימוד הפנימיות של התורה, לתקן את הנפשות גם שמי שלא מבין את הכל עד הסוף. יש בזה משהו, למרות שבאופן פשוט אנחנו נראה שזה לא השיטה המקובלת שאדם ילמד ויגרוס זוהר כל היום. אבל יש קצת צד אמת בזה שאם לפחות מבינים את פשט דברי הזוהר, אז הדבר שמאוד מתקן את הנפש. אני רוצה להגיד את הספרדים שכל היום וכל הלילה לומדים את כל רב, פשוט קוראים זוהר מהבוקר עד הלילה, אני אומר בליל שבועות, בכל מיני מקומות שהלכנו לצורי, פשוט קוראים בערך חצי זוהר כל היום וכל הלילה. אז אני חושב שיש בזה נקודת אמת. עוד פעם, סליחה שאני לא אומר את זה בתור שדעתי קובעת. אני מבין את נקודת האמת בזה, אבל אני חושב שזה היה הרבה יותר אמיתי, לפחות הם מבינים את המילים. כן? לא בא לזחוק על אף אחד. זה בארמית.
יודעים להסביר לך. גרענו דווקא תיקון ל...
אני אומר, מי שמבין לפחות את הארמית, אני מתכוון, לא הכוונה להבין עכשיו את כל הפנימיות, אני חושב, מי שמבין לפחות את מה כתוב שם,
אבל יש איזה תרגום,
אז יש בזה, נכון, אז מי שקורא עם התרגום זה בסדר, בדרך כלל, כבר רוצים להגיע לאוכל, קוראים את זה מהר. הרבי, אתה חושב עכשיו מביאים את האוכלים הזאת.
מה? הם
לא מקשיבים בכלל, יש אחד שממלא בצד. כולם ממשיכים. בקיצור, אני באמצע שיעור. בקיצור, אז אני חושב, תראו, מישהו פעם מסתכל על הזוהר?
כן, מן בחוץ.
לא, לא רוצה, תראו, זה פשוט, זה כמו מדרש רבה, רק יותר מפורט, ומלא סיפורים סך הכל, מה יש שם? סיפורים מעשיות בסוף, זה מדרש, מה זה הזוהר? זה מדרש בסוף. אז נכון שזה מדרש מאוד פנימי, אבל כל המדרשים הם פנימיים, זאת אומרת, גם מדרש רבה הוא פנימי. רק הוא פחות ברור שהוא פנימי, אז אני אומר, באופן פשוט, יש בזה קצת מה שהוא אומר, כי מה אתה לומד שם? אתה לומד שם סיפורי אגדות שכולם יראת שמיים ועבודת השם ואמונה וסיפורי צדיקים. זה דבר חיובי, יש בזה נקודת אמת, זה לא, חוץ לזה מעבר לזה שיש בזה את כל המסתרות, אולי זה ישפיע על נפשך, אז אני אומר, באופן כללי זה לא דבר כל כך רע מה שהוא אומר. אני חושב שעיקר מה שרע בזה זה מה שנראה בהמשך, וזה שיש מי ש... תופס את הקליפה הזאת הסיפורית בתור כל הניסטר, ואז זה מתחיל להיות מזיק, כן? אבל עצם זה שאיזה ילד יקרא את זה כמו שכל ילד לא מבין בדיוק את כל ה... גם את החומה שהוא קורא, את האגדות שהוא קורא, בסדר, אז הוא גם בואו לא מבין, גם הוא מבין את הסיפורים שאברהם אבינו האמין בהשם, מצוין, על הכיף. בכל מקרה, אני חושב שעד כאן, אפשר להגיד שעברנו את שלב ראשון, שבו אנחנו הסברנו באופן כללי את כל השיטות בנושא חיוב לימוד קבלה. השיטה המקובלת זה בגיל 40 אחרי שמילף לסוף בשר ויין, אחרי זה השיטה ההפוכה לגמרי של רב אייזיק, גם של החסידים, שצריך ללמוד רק זוהר כל היום וכל הלילה, כמו שעושים גם היום כל מיני ישיבות. ומה שהרב אומר, שהוא כרגיל מסביר את הדברים בצורה מבוררת. זאת אומרת, יש באמת, תלוי מי, יש מי שראוי ללמוד בסדר הרגיל, מי שראוי ללמוד בייחוד ניסטר כי זה מתאים לנשמתו, ובייחוד בדור שלנו, סליחה, הדברים האלה מקובלים. בסדר? אז זה היה שלב ראשון, החלק הראשון נושא חיוב לימוד קבלה, ומאלה למדנו שאין שום סברה בעולם למה אנשים לא יוכלו ללמוד דברים פנימיים, אם זה ראוי לנפשם, ומרגישים שיש להם צורך נפשי בזה. נכון, שאנחנו נראה בהמשך שכל המופרעים גם כן לומדים את זה. כל המופרעים נמשכים לעניין הזה. אחרי צריך להיזהר שאתה לא תהיה אחד מהמופרעים, אבל באופן אמיתי אין בזה בעיה הלכתית, כן.
אבל יש בזה איזה הלכה מסוימת לגבי לימוד?
כן, זאת ההלכה, מה שלמדנו.
שלוש שיטות.
כן, אז אני אומר, ההלכה, אבל אנחנו הסברנו את החילוק ביניהם. ההלכה הפשוטה אומרת שאדם צריך ללמד לקריסו בשר ויין, כלומר, להגיע למצב שהוא בקיא במקצועות התורה, ורק אז הוא יכול לגשת ללמוד נסתרות. שבאופן בסיסי הממוצע זה בגיל 40. זה ההלכה הפשוטה והמפורשת שמקובלת בכלל ישראל. אומר לך הרב, זה נכון, אבל זה נכון בתנאים מסוימים. זה נכון למי שאין לו נטייה מיוחדת. לא שהוא נטייה מיוחדת, זה לא נכון. וכיוון שהסוגיה הזאת היא לא סוגיה הלכתית מוגדרת בצורה כמותית. זאת אומרת, זה לא בדיוק שכתוב בגיל 39.8 מותר שצריך עכשיו להתחיל ללמוד. אלא זה, יש בזה סברה שעומדת מאחורה. והסברה אומרת שאדם בגיל 40 שלמד כבר את מקצועות התורה הרגילים, אז מבחינה נפשית הוא מוכן ללמוד ניסתר. זה לא סתם. אלא אז הוא מוכן נפשית ושכלית ללמוד ניסתר. אז אם יש מישהו שמוכן קודם, אז שילמד קודם, זה מה שהרב אומר. זה הלכה מפורשת. אני אומר לך, לפי הבנתי, הלכה למעשה, תעשה כל מה שאתה רוצה לכם. אל תשאל אף אחד אף פעם, תעשה מה שאתה רוצה. הבנת? מי ששואל שאלות, זה כבר בעיה מספר אחד. כן.
מה הייתה הטעות של אלישע? לא הבנתי.
הטעות של אלישע, לא אמרנו אותה עוד. הכתוב שהוא יציץ וקיצץ בנטיות. אני חושב, אני לא יודע אם נלמד זה בהמשך, אז אני אגיד לכם עכשיו מה אני חושב בזה, מה אני לפחות יודע בזה. יכול להיות שיש לזה הרבה ספרות. אז כתוב, למה למעשה מי שמגיע לניסטר, אז הוא יכול אחרי זה לקצץ בנטיות? ואני אומר עוד פעם, מה שאני הבנתי בזה, עוד פעם, אני חושב שיש שיטות אחרות, לא ראיתי את זה בשום מקום בצורה מפורשת, ממש מילה במילה. אבל הנקודה היא, שיש, כמו שלמדנו בשיעור תפילה, הרבה, נקרא לזה רמות של עולמות. זוכרים את המושג עולם? עולם אמרנו, זה סדר חוקים, זוכרים את הדבר הזה? ויש עולמות שבנויים, בוא נגיד, כל המציאות שלנו למעשה מורכבת מעולמות על עולמות על עולמות, כמו שאומר הרב מהר"ל, יש את עולם הטבעי ועליו יש עולם הניסי, נכון? כך כתוב בהקדמת גבורת השם למהר"ל, אני חושב שאפילו הזכרתי את זה באחד השיעורים, שהניסים באים מעולם אחר, מעולם הנבדל. עולם הנבדל זה עולם גם כמסדר חוקים שהוא מעל עולם הטבעי, מעל העולם הזה יש עוד עולמות שבכל אחד יש סדר חוקים שלו, ולמעשה הם כולם משפיעים, אפשר להגיד שהצירוף של כל העולמות האלה ביחד, זה למעשה בסוף הנהגת השם בעולם, כמו שאנחנו רואים בהמשך, שזה למעשה עיקר עניין הקבלה, להבין את הנהגת השם בעולם. בסדר? אז עכשיו, יש עולמות כאלה, שמי ש... אני עוד פעם, שאני אומר עולמות, שלא תחשבו עוד פעם שזה משהו כמו מלחמת הכוכבים, שאתה הולך שם ונתקל בחלליות וכל מיני יצורים מוזרים שרוטפים אחריך עם זה, עם רובי לייזר. אני אומר, יש עולמות, הכוונה, יש סוגים של הנהגות אלוהיות שצריך רמה מוסרית ונפשית מאוד גדולה בשביל לא לטעות בהם. ואני אסביר למה אני אתכוון, נושא שאני חושב בנושא של אלישה, של מי שיציץ כתות נטיות, ואני מבין גם את הסברה בזה. והיא, יש עולמות שבהם הכל טוב. כן? יש מציאות כזאת, יש המציאות שהיא מעל הכל, הרי הרע הוא בעצמו בריאה, נכון? הקדוש ברוך הוא עושה שלום ובורא רע, זה מה שכתוב בפסוק, נכון? שלום ובורא רע. אז אם אנחנו כבר זוכרים את העולמות שלמדנו בשיעור תפילה, אז עם אלה, הרע יכול להופיע רק אחרי שמופיעה בריאה, נכון? כי בורא היא כבר מציאות של הבריאה, היא כבר מציאות גם מסוימת יותר וצומצמת, נכון? אז השם בורא רע, זאת אומרת, הרע מופיע רק אחרי שיכול להיות מציאות של בריאה, אבל מעל הבריאה, שזה עולם מעל זה, אז כבר אין יותר רע, נכון? אז עכשיו, בן אדם שהוא באמת לומד, מבין, משיג, חש, אני יודע מה, מחובר להבנות של עולם שהוא מעליו, מעל הרע, עולם שכולו טוב, אז ממילא זה מאוד מאוד קשה אחרי זה לרדת לעולם שלנו המצומצם ולהמשיך עם אותה עוצמה נפשית של קיום תורה ומצוות. כי, אני אומר את זה בצורה גשמית וקטנה, אבל תבינו את העיקרון. בקיצור, אחרי שכבר ראינו שהכל טוב והכל יפה, אז מה אכפת לשם עכשיו מה אני עושה? אתם מבינים? זה לא במובן האידיוטי הזה שהחילוני שאומר מה, השם יושב שם בשמיים, מה אכפת לו? כן, אכפת לו עכשיו תפילין שלי ישרות או הפוכות, זה מה שמעניין את השם הגדול והנורא. כן, אז זה לא שאלה רצינית, אבל בצד האמת יש בזה בעיה. כן, מה, כאילו בעיה, כי יש מציאות שבה הכל טוב וזהו, זאת אומרת, אין שום רע בעולם, והכל שלם, והכל, כל סוף מעשה מחשבה תחילה, וכל מה שקורה בעולם, הכל תמיד לטובה. וגם, נקרא לזה, העבירות הכי גדולות, וגם הצרות, וגם הרעות הכי גדולות, כולם, שורשם בתור, תביא נקודה טובה שלהם. אחרי זה להגיע לעולם הזה, לחזור למציאות שלנו, ולהקפיד על זה שבשבת אסור לרכב על סוס, שמה יחתור זמורה להנהיג אותו, זה דבר שמאוד קשה להכיל אותו. כי, מה זה משנה? אז אני אתן לסוס איזה מכה עם זמורה. זה מה שמשנה, אז אני לא אקצוץ. ואם אני אקצוץ, אז אני אקצוץ. אכפת לקדוש ברוך הוא, אכפת לא במובן החילוני. אלא מילה הכל טוב, אז זה שטויות. זאת אומרת, הכל בן גור הולך לטובה, אז מה שאני עושה גם גם לטובה. שזה קצת, קצת, קצת מעין הכפירה שהייתה בזמן שבתאי צבי. זה מה שאמר שבתאי צבי למעשה. זה, כי איך שאתה צריך תסלם אחרי זה, הוא וכל חבר בירה, הוא כאילו מאכפת הקדוש ברוך הוא, מוסלמים, יהודים, בודיסטים, ערבים, נוצרים, הכל אותו דבר של השם. יש בזה נקודת אמת מסוימת, כן? עוד פעם. אבל הנקודת אמת הזאת היא שייכת בעולם שהוא לפני הבריאה, זה אצל הכל, הקדוש ברוך הוא, הכל טוב. אבל אתה מבלבל את זה ברגע שאתה עכשיו נכנס לעולם שלנו וחושב שזה ככה פה. יש ספר שחשוב לקרוא אותו, אולי אפילו היינו יכולים לראות אותו ביחד. נקרא נפש החיים. נפש החיים זה ספר של רב חיים מוולוז'י. יש את זה פה לדעתי. אולי אפילו הרב אלי לומד את זה מדי פעם, משנה בית שמתחשק לו, נכון? מה, למדתם? יפה. אז הנקודה בספר נפש החיים זה בדיוק, אפשר להגיד שהרבה מהנקודה של הספר היא באה לטפל בבעיה שעכשיו העלינו בשם מה שאמרנו הציץ וקצת בנטיות. כי החסידים, לנסים, אפשר להגיד מלחמה, אבל אפשר להגיד איזשהו ניסיון לשים איזשהו משקל נגד לטעויות שיכולות לנבוע מהפצת תורת החסידות. כי החסידות, מה הנקודה בחסידות? מלוא כל הארץ כבודו. כן? אז עוד פעם, מי שהוא מקושר לניסטר בפנימיות שלו, מבין שמלוא כל הארץ כבודו, זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא עכשיו נמצא באופן פיזי בתוך הרצועה של הטלפון שלי. כן? אז אין לו בעיה להבין שמלוא כל הארץ כבודו. אבל מי שהוא גשמי, אני באמצע שיעור אלי. מישהו הוגש לי, ואז הוא חושב שאם לא עושה לו עצבודו, הוא לא מבין את זה בצורה פנימית, אז שואלים את השאלה, עוד פעם, לא חכמה, אז מה, השם נמצא גם בשירותים? זאת אומרת, הוא נמצא גם בשירותים ולא עושה לו עצבודו. אז למה לא להגיד שם דברי תורה? הרי הקדוש ברוך הוא לא עושה לו עצבודו. מה אתה עכשיו מתחיל להגיד לי? הכל טוב. והכל יפה, ואז הוא מסביר שם הנפש החיים, זה מזה נובע שיש חסידים שהולכים ומתפללים לך שחרית בשעה 4 אחרי הצהריים, כי צריכים להתכוון. נכון צריך להתכוון. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אכפת לו 4 אחרי הצהריים, 5 אחרי הצהריים, 6 בבוקר, ככה אני מתכוון. אז זה חוסר הבנה, נקרא לזה, בהבדלה שיש בין מצויות פנימיות נסתרות, שהן נמצאות באמת בעולמות שכולם טוב, לבין מציאות קטנה ועלובה שבה אנחנו רוצים שכן מה לעשות. הקדוש ברוך הוא לא נמצא בשירותים, ושם אסור להגיד דברי תורה. וגם להתפלט שחרית מותר עד 4 שעות, ולא עכשיו עד 8 בערב, אם אכפת לקדוש ברוך הוא, כן? אז אתה מבין, אז אתה שואל את השאלה גדולה, אז מה, אם הקדוש ברוך הוא לא נמצא שם, אז איך זה יכול להיות? הקדוש ברוך הוא לא כל הארץ כבודו. אז זה בלבול בין פנימיות לחיצוניות, בין ניסטר לבין פנימיות. אז רבי אלישע בן אבויה, אי אפשר לחשוד בו שהוא טועה, כמו החסידים הטיפשים, חס וחלילה. זה ודאי לא ככה, כי הוא רבו של רבי מאיר. אבל פה הנקודה היא נפשית, היא לא שכלית. מבחינה שכלית ודאי הוא מבין את כל מה שאני אומר. אבל מבחינה נפשית, אחרי שכבר ראית את כל טוב השם, אז אי אפשר עכשיו, קשה לחזור לארץ ולהישאר באותה עוצמה נפשית של ברורים הקטנים וה, נקרא לזה, הפרטיים של עכשיו, האם כן לחתוך זמורה או לא לחתוך זמורה. מבינים את הנקודה? אז זה הנקודה שבגלה הציץ וקיצץ בנטיות. אני חושב שזה גם הנקודה של מי שהציץ ונפגע והציץ ומת. הציץ ומת, הייתי חושב, זה כמו חטא נדב ואביהו. כן, למדנו את זה עם מים, שנה ב' שלמדנו על הקורבנות, זוכרים? בשוט על הקורבנות, כולם מסתכלים על מבט המום. שנה ב', שוט, קורבנות, בום. כן, אור החיים הקדוש, זוכרים משהו? יופי, נגיע בכם. אז זה נקרא הציץ ומת. זאת אומרת, שאדם רואה את ה... נעימות, חשיקות, ידידות, דבקות, חשיב, לא זוכר, הוא מסביר אור החיים הקדוש של המציאות האלוהית, אז מה? אני לא מחפש בעולם הזה, זאת אומרת, הוא כתוב באור החיים, והנפש תגאל את הגבייה, זאת אומרת, את הגוף. זה כאילו, אתה מחזירים אותך, אתה כבר היית, אני יודע מה, בעולם, בעולם של, אני יודע מה, שיט הענוגות באוקיינוס, מחזירים אותך עכשיו לאיזה צינוק מסריח ומלח בראשים, אתם מבינים? אז ככה מרגיש מי שהיה שם בעולמות של הקדוש ברוך הוא, מחזירים אותו לגוף שלו. מה החפש שם עם כל הבראשים האלה פה בעולם הזה? שלום, הולך הביתה. זה הציץ ומת. הציץ ונפגע, אני חושב גם כן, זה חוסר יכולת נפשית להכיל מצויות שהן, עוד פעם, באופן פשוט סותרות אחת לשנייה. זאת אומרת, מצד אחד מציאות שהיא כולה טוב וכולה אמת וכולה יופי, כשאתה חוזר לעולם הזה, אתה רואה, אני יודע מה, מישהו מרביץ לחמור שלו עם הקל. זה לא הולך ביחד, אתם מבינים? זה צריך מצב נפשי מאוד גבוה בשביל זה. אז זה לגבי הציץ וקיצץ בנטיות, כן, מה?
זה אומר שהמציאות שלנו היום, אז זה לא הכל טובה?
זה בדיוק השאלה שמסוכנת. אני צריך להבין על איזה עולם אתה מדבר. יש עולם שבו הכל טוב, יש את העולם הזה שיש בו גם רע. והם לא סותרים אחד השני, הם משלימים אחד השני. אבל קשה להבין איך גם זה וגם זה מתקיימים ביחד, מבין? זה בדיוק הנקודה שבגלל זה זה מסוכן להיות כמי, להציץ לפרדס. כי מי שבאמת רואה שזה טוב, לא רק מילים שעכשיו ראינו בשיעור שהקדוש ברוך הוא טוב, אלא מי שבאמת רואה את זה. אז אחרי זה קשה לו מאוד לחזור לעולם שבו לכאורה זה לא ככה. כן.
לכן רשב"י ואלעזר שרפו כל דבר כשהם יצאו מהמערה.
כן, בדיוק. אבל רשב"י שהוא יותר גדול, אז הוא מבין שלא צריך לשרוף. רבי אלעזר שרף ורשב"י יחיה, זוכר? היה בשני שלבים. בשלב הראשון שניהם שרפו, אז הוא יאללה, חזרו למערה חזרה. אחרי זה הם יצאו, רבי אלעזר שרף ורשב"י יחיה, ככה אני זוכר, נכון? למה זה? כי רבי אלעזר עדיין נשאר במדרגה הזה שכל העולם הזה אפס. רשב"י הוא מגיע למדרגה שכבר מה שנראה לך פה מצומצם, זה לא מצומצם. ואתה רואה את הנקודה הפנימית שלו, אבל זה צריך להיות רשב"י אחרי מה שקרה ניסוי וטעייה מספר 2. אחרי שעשו לו פסק זמן והחזירו אותו חזרה למערה. בהקשר של המשחק שהיה עכשיו. טוב, אז עד עכשיו הבנו את השלב הראשון שבו נושא של חיוב לימוד קבלה על מי, על מה ומתי, אז ממילא מזה אנחנו רואים שאין מה להיבהל בנקודה הזאת. עכשיו אנחנו עוברים לשלב היותר, נקרא לזה ארוך ומסובך וברור, וזה להבין מה זה בכלל קבלה. אני אומר, במובן הכי פשוט של המילה, שאומרים קבלה, נוכל נביא לי גם מים, נוכל נתדלק פה קצת מים ונמשיך. בסדר, אז אנחנו נראה להבין שלמעשה הקבלה צריך להבין אותה בשכל וצריך להבין אותה בחיים, כמו כל דבר. קודם נגדיר את מה זה בכלל קבלה, ואחרי זה נתחיל להבין איך זה מופיע בשכל ומופיע בחיים. בנושא של השכל זה מאוד פשוט, ללמד רמח"ל, ללמד כל מיני כאלה שמסבירים את זה בצורה לדעתי מאוד פשוטה וברורה. טוב, אז דבר ראשון, אפשר להגיד שהקבלה היא נשמת התורה. זה הפנימיות של התורה, שהיא למעשה תורת האמת. זה הנקודה הפנימית שממנה אחרי זה נובעים. תודה רבה. זאת הנקודה הפנימית שממנה אחרי זה נובעים כל שאר מקצועות התורה. זאת האמת הפנימית שלה, שהיא מקודדת בלשון סודית. למה היא מקודדת בלשון סודית? אנחנו נראה בהמשך. היא מקודדת בלשון סודית שלא יגעו בה ושלא יטעו בה ושאנשים לא יחשבו שהם מבינים אותה. אנחנו נראה בהמשך מה הסכנות בעניין הזה. אבל למעשה זה הפנימיות של התורה, זה יחות פנימיות התורה שהיא מקודדת בלשון שלה. כמו לכל הרי מקצוע יש את השפה המקצועית שלו, נכון? אז יש לה שפה מקצועית שלה שנועדה כדי שאנשים א' לא יטעו ויחשבו שהם מבינים עדיין שלא מבינים, זאת אומרת לסנן את כל המופרעים, בוא נגדיר את זה בצורה פשוטה, וב' כמו כל מערכת, יש לה את הלשון, את הקידוד, את הלשון הפנימית שלה, כדי להעביר מושגים בצורה ברורה אחת מאחד לשני. זאת אומרת, המושגים שמשתמשים שם הם לא במקרה כאלה. צבי, אני באמצע שיעור. ביי. זה לא במקרה הם כאלה, אלא הם נועדו כדי להגדיר את הדברים בצורה ברורה וחותכת, ולכן שמשתמשים במושגים, כמובן, המושגים המשלים הבאים להסביר איזשהו נקודה פנימית. אז הגדרה היא, דבר ראשון, שקבלה היא נשמת התורה והיא מקודדת בלשון הסודית שלה. עכשיו צריך להבין את המושג קבלה. זה פנימיות התורה שמקודדת בשפה פנימית שלה. יש לה קידוד לשפה פנימית, שפה נסתרת, שהיא למעשה הגדרת המושגים שבהם משתמשים בצורה שהיא השפה שלה, השפה הפנימית שלה. אז עכשיו צריך להבין מה זה קבלה, דבר ראשון בשכל, דבר שני בחיים, ואחרי זה לראות מה המסקנה, איך מופיעה הקבלה בצורה מלאה שהיא כוללת את השכל ואת החיים. אז בואו נתחיל בשכל, שזה החלק הפשוט. בסדר? בשכל, בחיים והצירוף של שניהם. אז בשכל, אנחנו נקרא עכשיו מה שכתוב אצלנו פסקה 4, נקרא 4, 5 ו-6, כל זה זה מהרמח"ל. בסדר, אומרים בערך את אותו דבר. אומרים בערך את אותו דבר. אני אסביר משהו, נקרא את זה בצורה פשוטה, אחרי אני אנסה להסביר את הרעיון מהשמד מאחור. טוב, קודם אנחנו קוראים 4, לא כתוב 4, אבל זה לא 5, לא 6 ולא 7 באותו עמוד, אז כנראה שזה 4. פתחי שערים. פתחי שערים זה ספר, לא של הרמח"ל, זה ספר של, איך קוראים לו? לא זוכר, אבל אחד מתלמידי, תלמידי הגרא, משהו כזה, תלמיד של מנחם מנדל משקלובין, איך קוראים לו? אני כבר לא זוכר. טוב, חוכמת האמת בכללה שדיברו בה המקובלים, אשר דבר השם בפיהם אמת, רואים? ומסורה בידם בקבלת משה רבינו עליו השלום מפי נביאי האמת, כמו שהלכו בזה הראשונים והאחרונים, ולהבין עניין השגחתו יתברך, ואנחנו מגיעים את נבראיו בהשגחה פרטית. הולך על פי סדר התורה ומצוותיו יתברך. ואח ברב יצר את כל העולם כולו ומשגיח עליו. והתכלית אשר בעבורו נברא עולם, איך אני אפרט את הכל בצורה ברורה, יהיה ברור שיש לנו זה שלושה חלקים. ואח על ידי התורה במצוות נתקן הכל משלם רצונו ועניין שכר ועונש, וכל שורשי התורה והעבודה תלוי בזה. ועל זה אמר, הוא יתברך עדי נביאו, כה אמר השם, אל תלך חכם בחומותו, לא כתוב בהמשך, אבל ממה צריך להתעלל, השכל וידוע אותו. זאת אומרת, עיקר תהילת האדם, תהילת האדם זה השלמות שלו, עיקר תהילת האדם זה השכל וידוע אותי. אז אתם רואים שעיקר תהילת האדם, עיקר תפקידו של האדם בעולם, זה לא, זה בדיוק כמו שאמר הרמב״ם, זה לא דווקא להיות צדיק, זאת אומרת, זה לא חס וחלילה סותר, ודאי שתפקידו להיות צדיק, אבל הנקודה זה לא חכם ולא עשיר ולא גיבור, זה הכל הכנות אל הנקודה האמיתית. הנקודה האמיתית היא השכל וידוע אותי. זאת אומרת, עיקר תפקידו של האדם בעולם זה השכלת השם. לדעת את האמת האלוהית. זאת אומרת, הידיעה באמת האלוהית היא התכלית בכל העסק, בכל עבודת השם של האדם. זה חשוב להבין את זה, כי לפעמים מרוב אמצעים אפשר במידה מסוימת לא להיחס למטרה. כי הידיעת השם היא נראית דבר שהוא טכניקה, הוא דבר שולי, או דבר שהוא בעצמו טכניקה לדברים שהם כאילו יותר חשובים. נכון? נראה שלמה אני צריך לדעת את דרכי השם בעולם? שאני יכול עכשיו להיות יותר צדיק, אבל האמת היא הפוכה. אני צדיק כדי שאני יודע את דרכי השם בעולם, אתם מבינים? המטרה היא השכל וידוע אותי. במה יתעלל המתעלל? השכל וידוע אותי, נכון? זאת אומרת, עיקר תפקידו של אדם בעולם זה השכלת השם. זה מה שאומר הרמב״ם בכל המקומות. שעוד פעם, לנו קשה קצת, נקרא לזה, להתחבר לזה בשלב ראשון, כי אנחנו מתוכנתים ש... קודם מעשים, או עיקר העבודה זה המעשים, והמוסר, והשכל הוא רק, השכל, או עיקר זה הידיעה, היא רק מידה מסוימת משרתת את המטרה, אבל האמת היא הפוכה. שעיקר תפקידו של האדם בעולם זה השכל וידע אותי, נכון? זה כתוב פסוק מפורש. אז אני אומר, דע את השם זה מתחלק לשלושה חלקים, זה מה שהסברנו, זה קבלה, דעת השם. מתחלק לשכל לחיים ולצירוף של שניהם, של שניהם ביחד. אז החלק של השכל הוא הכי קל להסביר אותו, השכל החיים ננסה להסביר אותו. וחלק של הצירוף שלהם רק ננסה להסביר אותו. אבל אני אומר, עיקר המטרה זה השכל וידוע אותי. יש השכלה וידיעה. כמו שאתה מבין, השכלה זה בשכל וידיעה זה בחיים. נכון? כי מה זה ידעת השם? כבר למדנו את זה. מה זה וידע אדם את חווה אשתו? מה זה דעה בעברית? חוכמה בינה ודעת. אמרתי את זה 500 פעם.
דבקות.
נכון? וידיעה זה התחברות מלאה. זוכרים? וידע את זקני מדיין בקוצים ובקברקנים. זוכר את הדבר הזה? יופי. אז יש חוכמה בינה ודעת, כבר אמרתי את זה לפחות, באמת, לפחות 500 פעם. אז השכל וידעות, אתם מבינים שלשני חלקים, בדיוק כמו שהסברנו עכשיו, השכלה, לצד השכלי, וידיעה זה הצד של החיבור הנפשי. עיקר עבודת השם בעולם זה להשכיל בידו אותי, זה מה שהוא הסביר פה. אנחנו נחזור לזה, נראה שיש פה כמה חלקים שצריך להסביר אותם. בוא נקרא עכשיו את 5 ו-6, ואחרי זה נחזור עוד פעם ל-4 שלמדנו. אמר המקובל, זה ספר דעת תבונות של הרמח"ל. ספר שאין שום בעיה שיהודי חביב כמוך לא יקרא אותו. ספר פשוט, ברור וחביב. אפילו, יש סיכוי שאפילו מופיע פה בישיבה. דעת תבונות, יש לזה שני חלקים. יש דעת תבונות, דעת תבונות ב', אם אני לא זוכר. אחד נקרא חוקר ומקובל. שמסביר באופן פשוט ויפה כדרכו של הרמח"ל, מה זה נקרא ללמוד קבלה ומה הסברה בזה ומה ההיגיון בזה. דבר באמת פשוט ויפה כדרכו של הרמח"ל כמו שאנחנו יודעים. אמר המקובל, יסוד כל החוכמה הזאת הוא ייחוד המעציל יתברך שמו. שהוא אחד בכל מיני האיחוד ואין בו שום שינוי ולא ריבוי ולא שום מקרה במקרה הגוף. כן? אז יש על מעשה בספר הזה ויכוח בין חוקר ומקובל. אם אני מדבר מהר מדי, קשה לכם ומשמע לכם, תגידו לי. בסדר? כי למעשה זה שיעור קצת שונה מה שאנחנו רגילים, זה שיעור לימודי יותר. אנחנו לומדים פשוט בצורה מסודרת, לא בצורה קופצנית כמו שאני בדרך כלל מלמד. אז עוד פעם, הנושא של הספר זה ויכוח בין חוקר למקובל. חוקר זה אחד שבא ללמוד או לעבוד את השם באופן פשוט, מצד לימוד התורה בנגלה, מצד הבנת המצוות, בצורה פשוטה, כמו של אלה שלא לומדים קבלה, והמקובל ננסה להסביר לו א', מה זה קבלה, ב', למה אי אפשר ללמוד תורה בכלל בלי ללמוד קבלה. כן? זה הנושא של הוויכוח, כמובן הרמח"ל, הוא בשני הצדדים, כן? זאת אומרת, הוא בעצמו משחק את שני התפקידים, והרעיון הוא באמת להבין את הנקודה בקבלה. שאל אותו החוקר, נו, אז מה זה הקבלה שלך הזאת? תסביר לי. אמר לו המקובל, יסוד כל החוכמה, ייחוד המעציל יתברך שמו, שהוא אחד בכל מקנה, בכל דיחות, ושם בו ישבו לא שיקרו, לא שום מקרה, מקרה הגוף. אז הוא אומר לו, תראה, קבלה זה פשוט ייחוד השם. אתה אומר כל יום, שמה ישראל, השם אלינו, השם אחד. אתה רוצה להבין מה אתה אומר, תלמד קבלה. זה התפקד של הקבלה. התפקד של הקבלה זה בסך הכל לייחד את השם. זה הנקודה של הקבלה, זה לא רק הבנה שכלית, אלא ייחוד השם. אתה רוצה לייחד את השם, זה נקרא קבלה. בסדר? זה מה שמסביר לו, זה קבלה, כל מה שתכף מסביר לו המשך. מה החוקר? יסד הוא טוב מאוד אם יוכל לסט את בניינו. זאת אומרת, כל הכבוד, המילים שלך נחמד מאוד, אבל תראה לי תכלס איך זה מופיע בשטח. זאת אומרת, אני לא רואה שום קשר בין כל הדברים שראיתי בשם המקובלים, כל הספירות המוזרות שלהם וכל הדברים האחרים שלהם, ולבין מה שאתה אומר, איפה ייחוד השם פה? בסדר? זה מה שואל אותו החוקר. אומר לו המקובל, כל עניין חוכמת הקבלה אינו אלא ביאור מידת משפטו יתברך שמו. סדר חוקות ההנהגה, איך שהקדוש הוא מסבב ומנהל כל עניין עולמו בחוכמה גדולה. הוא אומר לו, תראה, כל החוכמה, כל הקבלה הזאת, היא למעשה הבנת סדר החוקים האלוהים כמו שהם מופיעים מרצון השם ועד המציאות היותר נמוכה. זה נקרא קבלה. פשוט הסדר האלוהי, זה הכל. אז ממילא שאתה מבין את זה, אז לזה אתה מתחבר לייחוד השם. עוד פעם, אני אומר שאתה ממש יש משהו גדול, אומר, תראה, כל הקבלה זה רק ביור מידת משפטו התברך. זה פשוט הסדר האלוהי בעולם. זה חוקי השם. כמו שההלכה זה חוקי התורה מבחינת העבודה המעשית, קבלה זה חוקי השם, איך העסק עובד. בסדר? מכונאות של עולם הזה, של עולמות, לא של עולם, מכונאות של עולמות, זה נקרא קבלה. הבנתם? אתה מבין איך המכונה עובדת, זה נקרא קבלה, זה הכל. כן? זה כל הסיפור של לימוד קבלה, ככה הוא מסביר לו. בוא נקרא עכשיו ב-6, אחרי זה נחזור ל-4. כן, אפשר לשאול מה שרוצים.
איזה מתחרו מלכות השם, על ידי
הקרא, סליחה?
על ידי הקרא לימוד קבלה מתחרו
מלכות
השם?
כן.
שמה זה בעצם אומר?
אנחנו נלמד בהמשך. ייחוד השם זה באמת החיבור של ההבנה השכלית ובין ההבנה בחיים שנראה בהמשך. אבל הטכניקה בלימוד קבלה, הטכניקה של הקבלה, נקרא לזה, הצד הלימודי שבקבלה זה הבנת משפטי השם. הסדר האלוהי.
אנחנו אמרנו אבל שהבנת משפטי השם זה התכלית עצמה.
לא, אמרנו שהשכל וידו אותי, זה שני חלקים. הצד השכלי והצד הדעתי שהוא הייחוד השם, מבין? הייחוד זה יותר בנפש והשכלה יותר בשכל. ולכן הוא אומר, המטרה היא ייחוד השם, איך מייחדים את השם, על ידי שלומדים באופן שכלי, ומילא מגיעים לשלמות השכל והזה. אוקיי, בוא נקרא 6. ייחוד השם אין סוף ברור. עכשיו יסביר פה הרמח"ל למקום אחר, בקלח, יש ספר נקרא קלח, קוף למדחת פתחי חוכמה, גם כשל הרמח"ל, שבו עכשיו הוא מפרט יותר את הנושא של מה זה ייחוד השם. מבינים? הרי פה הוא אמר בקיצור שיסוד החוכמה זה ייחוד השם. הוא לא הסביר באופן מלא מה זה. פה בקלח עכשיו הוא מסביר מה הכוונה לייחד את השם. בסדר? בדיוק השאלה שלך. בסדר? אוקיי. ייחוד האינסוף ברוך הוא שרק רצונו יתברך הוא הנמצא, ואין שום רצון אחר נמצא אלא ממנו. על כן הוא לבדו שולט ולא שום רצון אחר, ועל יסוד זה בנוי כל הבניין. אז עכשיו הוא יפרט את זה. כן, אז ככה, הקלח הזה עובד, יש משנה כזאת, ואחרי זה הוא מסביר אותה הרמח"ל. יש פירוש, משנה ופירוש. זה כאילו המשנה, ועכשיו הוא מפרט אותה. יסוד האמונה ועיקר החוכמה, כמובן זה שם השם, הוא ייחודו עליון יתברך שמו. בסדר? אז כל התפקיד של האדם בעולם זה לייחד את השם. וזה כל חוכמת הקבלה, כמו שהוא הסביר בסדר דעת תבונות, זה לדעת לייחד את השם. שזה כמו שאמרנו, מחובר בשכל ונפש. אבל זה תפקיד האדם בעולם, לייחד את השם. שמע ישראל, השם אלוהינו השם אחד, זה כל התורה כולה. ולפי זה, מה שצריך לבאר ראשונה, וזה כי כל חוכמת האמת אינה אלא חוכמה מראה אמיתת האמונה. זאת כל התפקיד של הקבלה, זה ללמוד את האמת שבאמונה. זאת אומרת שהאמונה הזאת הטבעית שיש לנו בחוקי התורה ובסדר האלוהי, צריך לברר שהיא אמיתית. זה תפקיד הקבלה. זה קצת דומה למה שאנחנו עשינו פה בשנה האחרונה, כמו שזה, נכון? זה התפקיד של הקבלה. התפקיד של הקבלה, שחוכמת התורה הפנימית, היא לברר את האמת שבאמונה. נכון? היא לברר את אמיתות האמונה. כן? שאדם יברר את זה באופן שכלי, באופן גם שכלי וגם נפשי, שהוא ידע שזה נכון. זה נקרא קבלה, אתם מבינים? קבלה זה לא לעשות, כמו שנראה בהמשך, קמאות וכישופים ולברך מפעלים קורסים. זה לא נקרא קבלה. אפילו קבלה מעשית זה לא זה. זה שטויות, אתם מבינים? קבלה זה לדעת את הנהגת השם בעולם, לברר את האמת שבאמונה ולייחד את השם גם מבחינה שכלית וגם מבחינת הרגשה הנפשית, שאדם ידע שכל מה שיש פה זה רק קדוש ברוך הוא. זה נקרא קבלה. לדעת שיש פה את רצון השם, שכל מה שיש בעולם זה רק השם, ולהרגיש את זה, לדבין את זה בשכל ולהרגיש את זה בצורה כזאת שמלוא כל הארץ כבודו. ואז אם אתם מבינים שאף אחד לא יכול לחטוא יותר, לכן מי שלומד קבלה הוא לא חוטא. למה הוא לא חוטא? כי באמת הוא לא כל הארץ כבודו. לא כל הארץ כבודו, שיביתי השם לנגיד את המצמי את זה, וכנס אף אחד לא מתייחס לזה בכלל. נכון, הם לא כל הארץ כבודו, מה אכפת לי, נכון? איך אדם יכול להגיע למצב שהוא אומר מלוא כל הארץ כבודו ולא מתייחס לזה באופן אמיתי? כי הוא לא למד ניסטר, אתם מבינים? לכן אומרים החסידים, תלמד ניסטר, תהיה צדיק. כי אם באמת היית רואה את השם, כמו אני אומר, כשמדבר שם כמו ספרי המוסר הקדמוני, אבל זה באמת כך. אם באמת אתה מבין שהכל מלוא כל הארץ כבודו, זה באמת השם פועל כל דבר, נמצא בכל מקום, וכל מה שקורה הוא משפיע, כמו שכתוב שם בנפש החיים, על כל העולמות כולם, אז לא הייתם מבעיז להרים את האצבע לחתוך, שום דבר, נכון? היית כל הזמן רק עושה מצוות, תורה ומצוות, והיית כל הזמן מייחד את השם באמת. למה? איך אתה יכול לא להיות כזה? כי לא למדת ניסטר. ממילא, אתה תופס את העולם רק בצד החיצוני שלו. אז ממילא יש הפרדה, לכאורה, בין המציאות שלנו לבין הקדוש ברוך הוא שנמצא שם. ממילא אתה לא מייחד את השם. אתם מבינים איך הכל מחובר? מה זה לייחד את השם? זה מה שהוא מסביר. לייחד את השם זה לדעת שאין שום רצון אחר בעולם חוץ מהשם. אבל להבין את זה ממש, זה הנקודה בזה. להבין ממש בפועל עכשיו שזה ככה פה אצלנו בשולחן הזה. אז ממילא אם אתה חי בהרגשה הזאת, מבין את זה בשכל, אז בזה עשית את כל התורה כולה, לא נשאר כלום. לכן כל התורה כולה זה ללמוד את הניסטר הזה. מבינים את הנקודה? יופי, בוא נמשיך. וזה כל חוכמת האמת עיני לחוכמה מראה אמיתת האמונה. להבין כל מה שנברא או נעשה בעולם. אתם רואים, יש פה כמובן את המדרגות של בריאה ועשייה, זה לא ממקרה. איך יוצא מן הרצון העליון, ואיך מתנהג הכל בדרך נכון מן האל אחד ברוך הוא לגלגל הכל, ולא השלמות האחרונה, הגמור באחרונה, תכף נפרט הכל. ופרטות החוכמה הזאת, אז עוד פעם, זה בדיוק מקביל למה שלמדנו דעת תבונות. יש את הנקודה, קרא לזה העקרונית, ואת הפירוט שלה. הנקודה העקרונית זה ייחוד השם, כמו שראינו בדעת תבונות, והוא מסביר מה זה ייחוד השם. לדעת שהכל זה השם, הכל זה רצון השם. והפרטות של האמונה, זה מה שהוא מסביר למטה, ביור מידת התבטאו, זה מסביר פה הפרטות. החוכמה הזאת, באופן פרטי, איך זה מופיע? פרטות החוכמה הזאת הוא רק פרטות ידיעת ההנהגה בכל חוקותיה ומסיבותיה. פשוט להבין את הסדר, בפורא לא פשוט שמעליך כמו אמר המכונאות של העולמות, כמו שהסברתי קודם. נמצא המונח הראשון של החוכמה הזאת, שלכל מה שאנחנו רואים בין הגופים הברואים, בין מקרים מתלדים לזמן, לכולם כאחד יש אדון אחד לבדו, ברוך שמו. שהוא עושה כל זה, מנהג כל זה, שדרכי מסב וכו'. הוא מעריך פה בעריכות, אבל את העיקרון עצמו הבנו. אז עכשיו אנחנו צריכים להבין, אם ככה, שהצד השכלי שבלימוד הקבלה הוא למעשה מתחלק לשלושה חלקים שאפשר לקרוא להם היה, הווה ויהיה. כן? יש שלוש עניינים שאדם צריך לברר לעצמו באופן שכלי, ואז ממילא מתחבר לזה גם האופן הנפשי, האופן הפנימי, וזה אפשר קודם להגדיר את זה בתור היה, הווה ויהיה, ואחרי זה נפרט אותם. מה זה היה, הווה ויהיה? קודם מה שהוא אמר כאן, איך הכל יוצא מהשם, זה מה שהיה, כן? זאת אומרת, כל מה שמופיע בעולם, הכל נובע לפי הסדר האלוהי, הכל נובע מהשם. הדבר, שהכל רצון השם פה. דבר השני, זה מה שהווה, כלומר, לראות, איך כל אותו סדר, הוא מופיע עכשיו בדיוק בתורה והמצוות שאנחנו מקיימים. זה נקרא הווה, כן? היה זה להבין בכלל את הסדר האלוהי בעולם. הווה, כלומר, זה מה שהוא מסביר פה, להבין. בוא נקרא עכשיו פתחי חוכמת האמת, תראו זה בדיוק מה שהסביר. הוא להבין עניין שגחתו התברך, אנחנו מנהיג נברא בהשגחה פרטית. זה החלק הראשון, שקראנו לו היה. וזה מה שהוא מסביר כאן למטה. איך יוצא מן הרצון העליון. כן? אחרי זה יש את החלק, הכל הולך על פי סדר התורה ומצוותיו התברך. ואיך יצא... כמו נגיד נפרעיו והשגחה פרטית הולך לפי סדר התורה ומצוותיו יתברך, לראות איך גם היום עכשיו הכל למעשה מתנהל לפי סדר התורה והמצוות, וזה סדר כל העולמות כולם. והחלק השלישי להבין את התכלית של היה לכל הולך, זה נקרא יהיה, כן? היה הווה ויהיה. היה זה איך הכל מופיע, מה הסדר הבסיסי. הווה זה להבין איך הסדר הבסיסי הזה, זה למעשה התורה והמצוות שאנחנו מקמים, וזה התפקיד שלנו בעולם. ויהיה, כלומר התכלית, זה להבין את המטרה של הכל. מה שכתוב כאן, והתכלית אשר בעבורו נברא העולם, אני קורא עכשיו ב-4 למעלה שם, ואחר ידי התורה והמצוות יתקע לכל ונשלם רצונו יתברך. ועניין שכר ועונש של שורשי עבודה, זאת אומרת להבין מה התכלית של כל העסק הזה. בוא נקרא גם למטה את אותו עיקרון בדיוק. להביאו, איך מן דרך כל בדרך נכון מיירי אחד ברוך הוא לגלגל הכל, להביאו לשלמות הגמור באחרונה. בסדר? אז זה החלק השלישי. אז למעשה אדם צריך ללמוד את שלושת החלקים של התורה, שזה, של הקבלה, שזה הסדר, איך הסדר הזה מתחבר אל התורה והמצוות, ואיך כל זה מביא אתך אל השלמות האחרונה, שהיא התכלית שאתה צריך עכשיו להבין מהי התכלית של הכל, ואיך הכל זורם אל התכלית הזאת, מבינים? אז זה באופן שכלי לימוד קבלה. זה מה שזה נקרא, כל השאר זה ידח זילוג מור. זאת אומרת, כל מה שכתוב בזוהר, בעץ החיים הקדוש, ובשערי הוראה, וכל הספרים שהספירו, וכל הפתחי שערי, וכל הרמח"ל, זה הכל ברור אותם חלקים שיש בעולם. אז זה כל הספירות, וכל הפרצופים, וכל הדברים המוזרים שמופיעים שם, בכל ספרי הניסטר, זה הכל בחינות בהנהגת השם יתברך בעולם. זאת אומרת, יש סדר, יש מלאכים, יש, כמו שראינו, יש מלאכים, יש חלק הקודש, יש אופנים, יש בריאה, יש עולמות. כל אלה הם פרטים של הנהגת השם בעולם. שאתה מתחיל להבין, קרא לזה, במכונאות של העולמות, אז אתה עכשיו, א', יודע איך הדברים עובדים. ב', אתה יכול, כמו שאמרנו למעלה, שראינו שם בשם השלה, לקיים את המצוות בצורה הרבה יותר אמיתית. כי אתה מבין איך כל מצווה שאתה עושה היא מחוברת איזה עיקרון, אתה לא סתם עושה אותה. למשל, כמו שלמדנו בשיעור על פסח, אז אתה מבין שאכילת מצה זה לא סתם כי במישהו נגמר לו השמרים, אלא, בסדר, אכילת מצה, אז אתם אוכלו מצה, יופי, נו, עכשיו יאללה, נגיע לקנדל, כבר, אז אין כוח. נכון? אז אתה מבין את הערך של אכילת מצה, בדיוק כמו שאני מניח שלמדת בכל השיעורים על פסח, את הנקודה הזאת של החירות הפנימית, של העצמיות, כל הדברים היפים שלמדתם. היכולת שלך לקיים מצוות תהיה בצורה הרבה יותר מלאה, ממילא אתה מתחבר למצוות בצורה יותר אמיתית, וכמובן התכלית היא לדעת לאן הכל הולך, ממילא יש לך מוטיבציה לרוץ קדימה, ולא רק עבודת שם הפרטית שלך, אלא עבודת שם הכללית. עד כאן החלק הראשון של להבין מה זה לימוד קבלה בצד של השכל. שאלות על החלק הזה. מה זה בשכל לימוד קבלה? זה מה שהסברתי עכשיו.
להסביר את ההווה עוד פעם.
היה הווה ויהיה. הווה זה לראות איך אותה הנהגה האלוהית היא למעשה מחוברת לתורה והמצוות שאנחנו מקמים. שהתורה והמצוות זה הנהגה האלוהית בעצמה. יש עולמות שהשם ברא, נכון? עולם האצילות, עולם הווה הקורא שלמדנו. עכשיו בסדר, זה כל הכבוד הקודם שהוא ברא שם את העולמות המוזרים שלו, אי שם למעלה. מה זה קשור למה שאני עושה? אז כל טעמי מצוות נכנסים בהווה, אתה מבין? טעם מצוות תפילין, מצוות ציצית, מצוות מצה, מצוות תפילה, כל זה אתה רואה שזה למעשה הנהגת השם בעולם, זה לא סתם איזה שיגעון שעכשיו אתה עושה, זה בעצמו המשך של אותה הנהגה אלוהית שמביא אותך בסוף לתכלית שהיא תיקון עולם, תקן עולם מלכות שדי. וכשאתה מחבר את כל אלה, אז אתה מתחיל להבין איך זה עובד פה. כן.
יש טעמים שהם לא רק בספרי קבלה, אז מה זה גם קבלה?
אז זה מה שאני מנסה להסביר לך, שקבלה... הקריטריון למה קבלה ומה לא, זה לא כמה שזה יותר קשה, לא מובן, מוזר, או מופיע בארמית עתיקה. זה לא הגדרה. הגדרה היא שזה מתחבר לאותם דברים שלמדנו פה, שזה למעשה כל הדברים שאתה לומד כל הזמן. לכן כבר אמרנו, יתנו לדבר בכמה, נקרא לזה, שיעורים, או בכמה הקשרים, שמה שפעם קראו סיאניסטר, היום כל אחד לומד. מה שאנחנו יודעים היום, מערה למשל, מערה זה הכל קבלה גמורה. או כתבי הרב זה קבלה, הכוזרי זה גם קבלה, רמב"ם וראי קבלה, אלא מה? פעם זה רק אנשים יחידי סגולה הבינו, ועכשיו זה הופך להיות נחלת כולם, ברוך השם, כמו שצריך.
מה ההבדל בין המערה לזוהר נגיד?
סליחה?
מה ההבדל נגיד בין המערה לזוהר?
אין הבדל בין המערה לזוהר.
זו ההגדרה שהדביקו לזוהר?
כן. אין הבדל עקרוני בין לימוד מערה לבין לימוד זוהר. ההבדל העקרוני הוא שהמערה לקח את ההבנות שלו מהזוהר ומכל מה שהוא למד שם בקבלה, והצליח להעביר את זה בצורה של, נקרא לזה, הצליח להעביר את זה לשפה שמובנת גם לאנשים נורמליים שלא למדו עוד כמוני ניסטר. אבל כמו שנראה בהמשך, התנאי להבין אחרי זה זו, ללמוד מהר"ל קודם, אחרי אתה תהיה מגשים, לא תבין אף מילה שם. אבל באופן עקרוני אין שום הבדל בין לימוד שיא הפנימיות של הניסטר לבין לימוד מהר"ל. השאלה רק בעוצמה וביכולת שלך להבין את הדברים האלה, זה הכל. אם יבוא עכשיו מישהו ויסביר, הרב גם כן הכל מה שאומר זה הכל זוהר שם. אין בזה שום דבר שהוא לא פנימי. זוהר זה רק חלק מהניסטר, כן? זה הכל פנימיות שם. אלא הרב הולך ומסביר לך את זה במילים שנראה לך שהוא עכשיו, אני יודע, שר לו. והוא לא שר, זה הכל מושגים שהם מושגים פנימיים. אולי אפילו ניקח איזה דוגמה יפה לזה בהמשך אם מספיק. הלאה. אז זה היה החלק של לימוד הקבלה מהצד השכלי. עד כאן ברור, יפה. בואו נעבור עכשיו לנושא לימוד הקבלה מהצד הנפשי. מה זה בכלל ללמוד קבלה, או מה זה להיות מה שיקרה באטמוספירה של קבלה? כי צריך להבין שמי שנמצא במצב של דעת השם אמיתי, מי שמתחבר לקבלה, מתחבר לפנימיות התורה באופן אמיתי, אז אפשר להגיד את זה קצת, להגדיר את זה קצת בתור אווירה של בית ראשון. בית ראשון. באמת, הקבלה היא שייכת לבית ראשון. היא שייכת גם אלינו המסכנים, זאת אומרת, דרך בית שני, שייכת גם אלינו המסכנים, שאנחנו לא נמצאים באווירה של בית ראשון, באווירה של נבואה. ובאמת, זה אטמוספירה מה שנקרא, זה עולם רוחני של בית ראשון. למה? כי זה למעשה עולם שבו יש קשר פנימי אמיתי אל השם. אתם זוכרים שלמדנו בשיעור אמונה בהתחלת השנה, אולי אתם במקרה זוכרים משהו מזה, שהסברתי לכם שם את הלכאורה סתירה בין מה שאומר רב נחמן מברסלב, שאמונה תמימה יותר חשובה, וגם ראינו את זה בכוזרי, לבין מה שראינו אחרי זה בהמשך, שכולם אומרים שאמונה זה מהשכל, וצריך לברר את הדברים בשכל, והרם הבינו חקר ובירר וצרף, זוכרים? מה היה תירוץ? התירוץ היה שאותה אמונה תמימה שמדבר עליה הכוזרי, זה אמונה של בית ראשון, זוכרים? בבית ראשון יש אווירה של אמונה. מה זה אווירה של אמונה? דוגמה שנתת לכם אז, אם אתם זוכרים משהו מזה?
כן.
אז דוגמה שנתת לכם אז, זה כמו שאדם היום מאמין בחיים שלו, נכון? אני היום, אתה, הוא, הם כולנו מאמינים בחיים בצורה טבעית. אני לא צריך עכשיו לקחת אותך עכשיו לשבוע סדרת חינוך בנושא חשיבות החיים ואחרי אתה מתאבד. נכון, אין דבר כזה. גם אם אני לא אקח אותך סדרת חינוך בנושא חשיבות החיים, אף אחד לא יקפוץ לו מהגג באותו ערב. נכון, למה? יש לך אמונה תמימה בחיים. אז דיברנו, הסברנו שאותה אמונה תמימה שלנו, אנחנו יכולים להרגיש אותה לגבי ערך החיים, ככה בבית ראשון הייתה אותה ודאות פנימית לגבי כל הנושאים שאנחנו קוראים להם אמונה, כמו אמיתת מציאות השם, אמיתת התורה והמצוות, אמיתת הנבואה. זאת אומרת, זה שהדברים האלה הם ודאים, כמו שלנו ודאית, או יש לנו ודאות בערך החיים, ככה בבית ראשון הייתה ודאות באמת שבתורה, בזה שיש הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נתן את התורה, ויש נבואה, זה פשיט עליהם. וגבי השאלה, איך הם חטאו, אז הם כבר נקודו את הסיפור שהיה להם יצר יותר גדול. אבל לא היה להם בכלל בעיה של אמונה פנימית. עכשיו, יש אווירה כזאת שהיא אווירה של בית ראשון, שבה אדם מחובר אל השם, תבינו לנקודה. האמונה הזאת שאמרנו שהיא אמונה טבעית, זה למעשה, אפשר להגיד, התוצאה של אווירה של בית ראשון. אווירה של בית ראשון זה אומר שאדם חי בעולם אלוהי. זאת אומרת, עוד פעם, זה לא קשה גם להבין את זה. מאדם שנמצא שם, רואה בית המקדש, רואה את הכהנים ואת הנביאים ואת מלך ישראל, ורואה, אולי גם את הניסים והנפלאות שיש שם כל הזמן, כן? אז ממילא, הוא חי באווירה שבה החיבור אל השם הוא טבעי. אנחנו צריכים להתאמץ לזה. אנחנו נולדנו, לא ראינו את הקדוש ברוך הוא, אנחנו בשכל נושא לומדים. יש קצת אמונה טבעית לכל אדם. אבל לנו קשה להתחבר אל השם באופן אמיתי. להרגיש באמת שהשם נמצא בכל מקום ומופיע בכל מקום והכל אמת. אז למעשה, תפקיד הקבלה שאנחנו לומדים היא לחבר אותנו לאווירה של בית ראשון. ולכן הלימוד השכלי הוא לא מטרה בלבדית, אתה לא יכול ללמוד קבלה בשכל נטו. זאת אומרת, אין דבר כזה, כמו שנראה בהמשך, שיש יכולת מכון לחקר קבלה באוניברסיטה. אין דבר כזה, לא יכול להיות, לא היה ולא יהיה. למה? כי אז תופסים רק את הצד הקליפתי, את הצד השכלי במובן המצומצם של המילה. אז נגיד שיש איזה פרופסור באוניברסיטה, כמו שנראה בהמשך, שיכול לדקלם בעל פה את כל הזוהר ואת כל החילוק בין שיטת הארי לשיטת הרמק בקבלה, אבל הוא לא מבין בזה כלום, כי הוא לא חי את זה. אני אתן בהמשך דוגמאות, אני אסביר את זה בדוגמאות יותר ברורות, אבל תבין את הנקודה. לכן יש נקודה אחרת שהיא שייכות פנימית, שזה מגיעים כמו שלמדנו אז בשיעור באמונה, על ידי עבודה מוסרית. זוכרים? בשיעור של אמונה, אמרנו שיש שני חלקים באמונה, בדיוק מקביל למה שאנחנו לומדים עכשיו. זוכרים? שזוכר משהו, יש מלמעלה למטה, יש שכל ויש עוצמה, יש עוצמה וכיוון. זוכרים? רצון וכיוון, רצון פנימי וכיוון והבנה שכלית. אז חלק הולך בשכל וחלק הולך על ידי עבודה מוסרית, דקים תורה ומצוות. זוכרים את זה? אז זה בדיוק אותו דבר. גם בקבלה יש בדיוק שני החלקים, יש לצד השכלי שבו אתה פשוט לומד, כמו שאמר הרמח"ל, אתה נגע בשם בעולם, ואז אתה פשוט קודם לומד בעל פה את כל השמות של כל הספירות הפרצופים ואני יודע, הווריאציות שיש שם בכל ספרי הניסטר, בשביל להבין מי נגד מי, וללמוד את השפה, את השפה הסודית, מה שנקרא. אתה קודם לומד את השפה, בצורה הכי פשוטה. אבל חוץ מזה יש עניין שאם אתה לא חי בעולם שכולו תורה ומצוות, ולא מתחבר לזה מבחינת המעשים שלך, מבחינת המוסר, אז אלה לא שייך לזה. אז זה החלק השני של הקבלה, שנקרא בחיים. בוא נקרא עכשיו את הפסקה שנקראת הסודיות הכוללת. הפילוסופיה, רואים אורות הקודש, א' עמוד ת'. הפילוסופיה אינה משתרעת כי היא על חלק ידוע של עולם רוחני.
שבע.
בטבעה היא נתוקה ממשהו חוץ לגבולותיה, ובזה עצמו מפורד בפנימיותה פירוד מהותי. כן, אז הפילוסופיה היא עובדת על ידי השכל. אין בה עבודה מוסרית. נכון שגם הפילוסופים היוונים הבינו שתיקון המידות הוא תנאי לזיכוך השכל. אבל אצלהם תיקון המידות היה טכניקה, כדי להגיע למצב שבו השכל יוכל לפעול בצורה יותר תאורה. אבל לא היה להם ערך עצמי בעבודה המוסרית. מבינים? אנחנו חושבים שעבודה המוסרית יש לה ערך עצמי בתיקון הנפש, לא בתור טכניקה שאדם עכשיו לא יחשוב על תאוות שלו, אז אולי להראות שלו יפלוי לפילוסופיה. שזה בעל ערך טכני. אנחנו מבינים שהערך האמיתי של המוסר הוא איזשהו בניין נפשי שהוא מעבר ליכולת שלנו להבין יותר בשכל. זה אנחנו שואלה, הפילוסופיה לא מסתרק כאילו להתקלים כדוע של עולם רוחני. נתיבה היא נתוקה ממש חוץ לגבולותיה, מחוץ לשכל כלומר. בזה עצמו מפורד בפנימיותה פירוד מהותי. כי האדם הוא לא רק שכל. והניסיון לתפוס את הדברים רק בשכל, וזה עוד פעם נכון גם למי שחושב שלימוד קבלה זה פשוט לדעת בעל פה את כל הזוהר ואת כל השיטות, אז בזה הוא מפריד בין אותו חלק שיש לו בנפש, אותו חלק השכלי, שהוא באמת אותו מטפח, לבין שאר חלקים, ומילא אין לו שום סיכוי להגיע למצב שבו הכל מופיע אצלו בשלמות. סיגול ההכרה איך כל הנטיות, ההרגשות, כל המקטנה מחוברים זה בזה, איך הפועלים זה בזה וכו', לזאת שאין בכוחה לצייר. שכו לי הודעה. מה זה קשור אליי? זה מישהו מחזור ב' במכינה באחילויניץ, שרוצה לבוא ללמוד פה. בנילי.
שנה ב'.
שלח לי סמס, הוא מגיע מחר.
שנה ב'.
מחזור ב' בנחשון. נחשון זה לפני 8 שנים, לא יודע מכן מי זה. לא, אני לא זוכר כבר לפני שנה. טוב, לא אמרתי כלום. טוב, יתרה ממנה יסודיות, בסדר? ממשיכים. שהיא בטבעה חודרת בכל התאומות של כל המחשבות ושל כל ההרגשות. שכל הנטיות, שכל השאיפות, שכל המות בראש הצוף. היא מכיר את הייחוד שיש בכל המצוי. וכשמתו וחתנו לגדלתו כתנו הכרה פנימית. משום כך אין לפניה גודל לכותל. הכל חשוב והכל נערך בערך חשוב. אין תבועה עבודה ואין דמיון בטל. אולם עד זה אין קץ לעליות ואין חוכמה הבנה שנאמר עדיין לא תקשר בעורה יותר ובנה כך נאמר דבר נתן. פול קדם דעות אור צח, אור מצוקצח, אוקר מגבי אילת העילות וכל מאורים מתחשן כמי. כמובן זה ציטוט של הרב מהניסטר. אז זה אורות הקודש, כמו שאמרת לכם, הרב, זה הכל ניסטר שם באורות הקודש, אלא הוא כותב את זה בשפה חביבה, שאתם יכולים לקרוא את זה ולחשוב ש... בסדר, נו, הרב זימר לו. אז בואו עכשיו נבין מה הרב כותב פה. הרב כותב את היחס בין הקבלה, הנושא זה היחס בין הקבלה לבין הפילוסופיה, זה הנושא. שהוא בא לברר שלימוד הקבלה או הבנת הקבלה זה לא לימוד שכלי, זאת אומרת לא רק לימוד שכלי. החלק השכלי הוא באמת חשוב ומרכזי, ובפועל שאתה לומד, הרי תמיד לומדים בשכל. אז זה קצת מתה, כי מה אתה לומד? אתה לומד בשכל, אתה לא יכול ללמוד ברגש. אבל באמת זה רק הבסיס למשהו שהוא הרבה יותר גדול. והחילוק בין הפילוסופיה לקבלה, שהפילוסופיה מראש מנסה לחיות, נקרא לזה, לבנות את כל העולם הפנימי שלה על בסיס השכל, וממילא באופן אוטומטי היא לא יכולה לבנות עולם שלם, כי בכל אדם השלמות היא יותר משכל. לעומת זה הסודיות, בוא נקרא עכשיו לאט, יתרה ממנו יסודיות, שהיא בטבעה חודרת בכל התאומות של כל המחשבות, של כל הרגשות, של כל הנטיות, של כל השאיפות, של כל הרמות בראש הצוף. הסודיות, כלומר, כמו שאמרנו, הקבלה, הפנימיות, הניסטר, הרצון, כמו שאמרנו, לייחד את השם, למצוא את רצון השם בכל דבר בעולם, כן? שזה כל הקבלה, אבל בכוונה אני רוצה להבינו שהמושגים פה שהרב משתמש, הם לא מושגים קשים. זה לא דבר שקשה להבין אותו, זה לא משהו שרק שמונה מקובלים זקנים שדברים בידיש וסוגים להבין אותם. זה לא עובד ככה, זה ממש לא נכון, דברים פשוטים. הקשה הוא לעשות את זה, לא להבין מה לעשות. זה פשוט, מה זה כל עבודת השם שלכם היא בסיס לניסטר בסוף. תתחיל לעבוד השם יותר, תתקרבה יותר לניסטר, זה הכל. אז זה מה שהוא אומר, שהסודיות היא בטבעה חוזרת בכל התאומות, כל המחשבות, כל הראשון, כל הנטיות, כל השיבות, כל המון בראש ועצוף. מכיר את היחוד של שמוצו. מראש, התורה, הפנימיות של התורה, היא דבר ראשון מתייחסת להכל באופן עקרוני. אתם מבינים את החילוק? הפילוסופיה מראש מגבילה את עצמה לצד השכלי של העולם. היא לא מתייחסת למשל לשאלה למה חתולים עושים יאו בלילה. אתם מבינים? אבל הקבלה כן מתייחס לשאלה הזאת, המצחיקה, כן? בצורך העניין. כן? כי זה חשוב גם זה, הכל חשוב, אתם מבינים? מראש, הפנימיות, הסודיות, הכרת ההנהגה האלוהית בעולם, היא מתייחסת להכל. גם לדברים שהם לכאורה יותר הכי פשטניים בעולם. לכן אתם רואים שהגמרא מלאה שאלות מאוד מצחיקות. אתם יודעים, למה, אמנם זה מסופר על, שניסו לעבוד על ילד הזקן, אבל למה עיניהם של ראשיהם של בבלים סגלגלים? זו שאלה חשובה. אתם מבינים? זו שאלה, אלא לא מה, שאלה גדולה שאלת, שאלה באמת שאלה, זו שאלה. למה זאת שאלה? שאלת אריסטו, למה ראשיהם של בבלים סגלגלים? זה מתאים לשטויות שלך, תתן לי משפט פיתגורס, נכון? אין לי זמן לשטויות שלך. אבל אצל אילן זו שאלה גדולה שאלת, נו באמת, זה חשוב. למה זה חשוב? כי הפנימיות היא מתייחסת להכל. אז כיוון שמראש היא מנסה להתייחס להכל, לכל התאומות, כל המחשבות, כל הרגשות, כל הנטיות, כל השאיפות של כל העולמות, ממילא מראש היא יוצרת עולם שבו בונים אחדות פנימית. ממילא מתחברים לאחדות השם, מבינים את העיקרון אותם נסבים. אנחנו עכשיו הגענו קצת נקרא לזה, ערפל. כל מה שדיברנו על הצד השכלי שבפנימיות, שבניסטר, זה פשוט הבנו. אני רוצה להבין איך השם פועל בעולם, מה העיקרון, איך זה מתחבר לתורה, מה התכלית. נכון? זה פשוט ברור, הבנו, שאלה בשך קדימה. זה מאוד פשטני וברור. אבל עכשיו אנחנו נושא נמצאים במקום שהוא יותר רפילי. למה יותר רפילי? אנחנו לא יודעים עכשיו על סכן, דברים משהו אחר. המשהו אחר הזה קצת קשה להבין אותו, קצת כמו השיעור בכוונות של האדמור האמצעי. זוכרים את הכוונות של האדמור האמצעי? אז פה זה כבר, זה עולם אחר פשוט. אפשר לדבר פה בשכל. אז צריך להבין את העיקרון. העיקרון הוא החילוק היסודי בין הפנימיות של התורה לבין הפילוסופיה שלכאורה הן מאוד דומות. זה מדבר על הסדר בעולם. זה מדבר על הסדר בעולם. מה החילוק? החילוק הוא שהסודיות היא מראש דבר ראשון מנסה להתייחס להכל. להכל זה גם בדוגמאות הקטנות שאמרתי וגם לכל הנטיות הנפשיות למשל. לרצונות, לאמת, לכל מיני דברים שהם לא ניתנים להגדרה באופן שכלי, גם להם היא מנסה להתייחס. ממילא היא בונה אחדות פנימית בעצם זה שאתה מתייחס לדברים האלה, אתם מבינים? את עצם זה שמחייבים אותך להתייחס להכל, זה בונץ לך נטייה להתייחס להכל ולחבר את הכל ולהיות קשור לאחדות של הכל. אז לכן יש יתרון לסודיות, משום כך אין לפני הגודל וכותל, הכל חשוב, הכל ערך בערך חשוב, אין תבואה עבודה ואין דמיון בטל. זה, אני אגיד לסביר לכם מה הכוונה, ואחרי זה אני חושב שבזה נסיים להיום. אני אסביר לכם מה הכוונה, תראו, יש, אני אשום לי את זה כאן, שזה אני צריך להסביר פה, אז תן לי רגע, אני אזכור את זה גם לפעם הבאה. תודה.
תוכל להדגיש עוד פעם את העניין של הפילוסופיה? כאילו, למה...
הפילוסופיה היא באופן עקרוני מתייחסת לצד השכלי. זו שיטה שכלית. שהיא באה באמת להבין את העולם, אבל תמיד בצד העקרוני שלו, שכלי שלו, אני יודע מה זה, בעקרונות הפילוסופיים שלו. בסדר? היא לא מתייחסת לדברים שהם מחוץ לעולם השכלי. ממילא, למרות שהיא יכולה לבנות מציאות מאוד שלמה, אבל היא עדיין שלמה בחלק מצומצם של ההכרה האנושית ושל העולם. עד כאן בסדר? אבל הסודיות, הניסטר, התורה, היא דבר שהוא מתייחסת להכל. באופן עקרוני היא מתייחסת להכל. כמו שאמרת, זה מעניין אותה למה ראשיהם של בבלים סגלגלים. כי הכל מעניין, הכל חשוב, הכל אמת. נגיד, הכל מחובר אל השם. ממילא, דבר ראשון זה מחבר אותך אל אחדות השם. כי אתה מתרגל להתייחס להכל, שהכל חשוב. דבר שני, זה מה שהוא מסביר פה, מתוך זה אלף עלי הגודל וקודל, הכל חשוב, הכל ערך בערך רשום, הכוונה רשום זה חשוב, כן, כמו רשמי, כן, רשום זה הכוונה שיש לו משמעות, זה נקרא ערך רשום וחשוב, ואין תמומה עבודה ואין דמיון בטל. זה קצת מתחבר, אתם זוכרים, למה שלמדנו, אני לא זוכר כבר, מי זה היה, אני מבולבל כבר, לרב ימנון הסבא עם המילה דשטודה שלו, זוכרים?
כן,
אז זה, למה רב ימנון הסבא, שזה האבא של אבא של האמונה, זוכרים? זה סבא, זה אבא של אבא של האמונה. אצלו הכל חשוב, זוכרים את זה? כי הוא מתחבר לסוד, זה מה שהרב בדיוק מסביר לסודיות הפנימית, כי הוא שייך לניסטר, כיוון שהוא שייך לניסטר, אז הכל חשוב אצלו, גם מילי דשטות הכי שחורים, הם גם שייכים לקדוש ברוך הוא. אין אצלו גודל וקוטל, זוכרים? זה רב ימנון הסבא בדיוק, אני רשום גם את זה. כן? זה רב ימנון הסבא, שאין אצלו גודל וקוטל, למה? כי הוא מתייחס אל הכל, זה החילוק היסודי בין לימוד. פנימיות התורה בלימוד הניסטר ולימוד פילוסופיה. למרות שבאופן טכני שניהם עובדים עם השכל. פה אתה עובד עם השכל, פה אתה עובד עם השכל. פה אתה עובד עם השכל בתור כל מה שאתה עובד איתו, ופה אתה עובד עם השכל בתור כלי שדרכו אתה מתחבר לשאר הדברים. אז בואו נסכם איפה אנחנו נמצאים עד היום, ובעזרת השם שבוע הבא אנחנו ממשיכים. על מה שדיברנו עד עכשיו זה א', נושא לימוד קבלה, מי צריך ללמוד. ראינו שיש שלוש שיטות, ולפי כל מה שראינו אתה יכול לעשות... אתה לא צריך להגזים בגיל 9, אבל בגיל 10 כבר אתה יכול לקנות לך איזה זוהר, בלי בעיה. אחד. שתיים, הסברנו מה זה קבלה בשני חלקים. בשלב ראשון הסברנו מצד השכל, שאמרנו זה היה עובד ויהיה, סדר העולם, חיבור לתורה והמצוות והתכלית. אחרי זה, מהצד הנפשי, שהוא יותר שלם, אבל יותר קשה להסברה, זה היחס אל הכל. שמזה אתה בונה עוצמת חיים.